טוב, אנחנו בשיעור על מלחמת ארבעת המלכים בחמישה. זה אני יודע, התגובה שלי, אספתי לכם קצת מקורות ממה שדיברנו פעם קודמת. דווקא אולי אני רוצה להתחיל ממה שעמי אמר בסוף. יש משהו שדווקא הלוואי שידבר יותר קצת. כשקוראים את הפסוקים, יש את המקום שבו אנחנו יכולים להרגיש אותם ולהתרגש מהם, ושיהיה לנו איזה לב חם לאברהם אבינו ולאבות וזה. ואחרי זה יש גם את הממד של שמגשים קושיות ושואלים ולא מבינים, וזה יותר גם הצד השכלי וגם הצד הספקני, או שרואים את החסרונות. הלוואי שנזכה לגם וגם. זה החלק הקשה. בדרך כלל כל אחד מחזיק משהו יותר בתמונה מאחרים, אז שישים את זה על השולחן, זה החשוב. החשוב שכל אחד מחזיק חלק בתמונה, ישים את זה על השולחן. ואז כל האחרים מרוויחים מהחלק שלו. נסעתי הביתה בדרך עם התחזקות ככה מהדיבורים שלך, אז כזה אמר, וואה, זה אברהם, וזה
הלוואי עליי. זה אברהם, זה אברהם.
אז אנחנו מתחילים בנסות לפצח את הסיפור הזה, שהוא לכאורה הסיפור הזה, חלקכם אמרתם, מה? בואו דלג. בסדר, יש חמישה מלכים, והם נלחמו עם ההם, ולחמו אותם. נניח אנחנו הסכמנו לספוג בשקט את זה שיש לזה משמעות, כי לוט נשבע, ואז אברהם יצא למלחמה עבורו, ואז זה לימד אותנו משהו על אברהם אבינו. אז זה באמת שאלה. כל סיפור בתורה, מה המשמעות שלו בכלל, מה המשמעות שלו בשבילנו. אבל אני רוצה עוד להקשות על עצם הקושייה הזאת שלנו, שאנחנו אמרנו מה זה מעניין. באיזשהו מקום היינו צריכים להגיד הפוך. סוף סוף מדברים על משהו שיש לו רלוונטיות אוניברסלית. ואותה אנחנו רוצים לדלג, נכון? מתי שמתחילים המריבות, עם מי נתחתן ותגרש ומי יירש, זה נראה לנו נורמלי. אבל זה שסוף סוף התורה מדברת על משהו חוץ מהמשפחה שלנו, אנחנו רוצים לדלג. אז זה הפוך. יש נביאי ישראל, היה להם נבואות לעמים. נבין את התיך על הגויים, יש להם משהו להגיד על כל העולם. סבא שלי היה לו בדיחה כזאת. הוא אמר שיהודים חושבים שהקדוש ברוך הוא ברא בית כנסת, ואז הוא שם מסביבו עולם. והוא אומר, אבל זה הפוך, הוא שם עולם, ואז הוא שם בית כנסת בפנים. זאת אומרת, יש עולם, יש אימפריות, יש התרחשויות בעולם, ועם ישראל איכשהו מתקשר איתם. רק עד לא מזמן לא היה אברהם אבינו בתורה, היה אנושות, ואז היה הפלגה של ההתפלגות לעמים וזה, ואז התחלנו לדבר על, אבל פה פתאום בסיפור הזה של ארבעת המלכים בחמישה, איכשהו שוב פעם, אחרי ששכחנו מזה קצת ונגע אלינו רק מי שמפריע לאברהם לקבל את הארץ שהבטיחו לו, פתאום עוד פעם אנחנו נוגעים בהיסטוריה העולמית, פתאום יש איזה מלחמת עולם, נגיד בסדר גודל של אז כנראה, בין איזה קואליציה של אומות מאזור בבל וקואליציה מאזור סדום ועמורה. אז צריך לעניין אותנו, נראה לי. הלוואי היינו יכולים גם לעצור אותם, שלא יריבו. אבל אם כבר הם רבים, בסדר. אז קודם כל, עצם הקושייה הזאת שלכאורה זה לא מעניין אותנו, אנחנו צריכים, אני ככה משתדל לעשות על זה תשובה. שאתה שומע עכשיו שיש איזה אקשן בארצות הברית, אתה אומר, של הגויים, מה זה של הגויים? זה אתה, אם אתה כהן, ממלכת כהנים וגוי קדוש לכל האנושות, זה צריך להטריד אותך. שלא לדבר על להתפלל עליהם, זה בכלל.
מי אמר שמזה מעניין אותנו? שלא כשאלה רטורית.
לא, אני חושב שלחלק מהחברים זה היה חלק נראה לא מעניין בפסוקים.
זה קשה להבין בפסוקים.
שלא היה קשור למה שהיה לפני, ופתאום מגיעים
אלי
שמות שאתה לא מכיר,
אתה לא כל כך מבין מה עולה. אני אומר, בסדר, אני לא אומר, גם לי לפעמים זה שאלה כזאת. טוב, בוא תמשיך לספר לי על אברהם, אבל זה איזה לינק בין, ועדיין, השאלה עומדת, השאלה מה אני רוצה להוציא מהסיפור הזה, השאלה עומדת.
אברהם לא מתערב אגב, אפרופו זה שזה לא מעניין אותו. זה לא מעניין אותו.
ככה יכול להיות, כן, שזה נראה, או לא יודע אם זה לא מעניין, אבל בשלב ראשון הוא לא מתערב עד הסוגיה של אח שלו.
פליט.
אבל ראינו כבר בנוח, ראינו כבר בנוח שכשהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות משהו עם האנושות, אז הוא מיידע את נוח, כאילו שלנוח יש סי בעניין, מה נעשה עם האנושות. אחרי זה אברהם אבינו, אנחנו נראה את זה עוד מעט, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות משהו עם סדום ועמורה, אז הוא גם מיידע אותו, ואז שם אברהם כן מגיע למסקנה שצריך להגיד משהו. אז גם פה לכל הפחות זה הקרחים של סדום ועמורה שהיו מותקפים על ידי הבבלים. שתיים, אתה לא יכול שלא לשמוע שם ברקע בבל וכנען. זאת אומרת, זה אומות שאנחנו עוד נפגוש אותם אחרי זה בהיסטוריה. יש לנו כיבוש בבלי באזור, יהיה לנו כיבוש יווני גם. זה לא סתם. השותפות של עם ישראל בהיסטוריה היא לא איזה מין תקלה בטעות כי נשבע לוף, אלא וגם המרחב הזה הולך לעניין. כנראה שזה שהבבלים מתעניינים באזור פה, זה לא הולך להיות פעם אחרונה בהיסטוריה שאימפריות מתעניינות במה שקורה פה.
לא השתנה כלום.
אבל בסדר. בכל אופן, אנחנו ניכנס קצת לסוגיה של המלחמה הזאת, אבל גם בייחוד לסוגיית הממון שעלתה לנו, שאחת השאלות שעלתה פה זה הרכוש שמלך סדום רוצה לתת לאברהם, ואברהם מסרב ולא לוקח כלום, מייחוד והצורך נעל, ואנחנו נראה מזה קצת. אז אחד הפירושים שהבאתי לכם פה, הבאתי לכם פירוש אחד של אלשך, איך הוא רואה את משמעות הסיפור הזה פה עם ארבעת המלכים בחמישה. אז אלשך רואה את הסיפור של ארבעת המלכים כהמשך של סוגיית ושמתי את זרחה כאפר הארץ. טוב, נעשה פאוז עד שהתיישבו. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם ושמתי את זרחה כאפר הארץ, ואז הוא אומר לו אשר אם אפר הארץ לא יוכל להיספר, גם זרחה לא ייספר. אז אנחנו שאלנו גם בשיעור, למה צריך להגיד פעמיים, לא זוכר מי שאל את זה, למה צריך להגיד, שמתי זרחה כאפר הארץ, וגם שתדע שכמו שאפר הארץ, אז מסתבר שזרחה כאפר הארץ יכול להתפרש בכמה צורות. למשל שידרכו עליך. אולי, לא יודע, יכול להתפרש בכל מיני צורות, ושמתי את זרחה כאפר הארץ, שידרכו עליך, שלא יספרו אותך, שאתה תהיה כלום, שאני לא... אז זה שצריך להגיד זרחה כאפר הארץ, ודווקא כמו התכונה שהוא הרבה, זה דיוק חשוב. אז מה שאלשך פה אומר, זה גם עוד שתי משמעויות שהוא מוצא, שמתי את זרחה כאפר הארץ, תראו בשורה 5. הנה רבותינו זל, בראשית רבה, בברכת האפר הזה, אמרו שני הפכים. מה אפר ממלא כל העולם כך זרחה, ומה אפר דאש לכל באי העולם כך זרחה דאש למלכויות, ידושו אותך. אז באמת הוא אומר שיש שתי משמעות, שני הפכים באותו סיפור של אפר הארץ. אחד מצד אחד שאתה תמלא את כל העולם, ומצד שני שידרכו עליך. זה הברכה. ושמתי את זרחה כאפר הארץ. כן. ומה אפר...
יש מקום
שאומרים כוכבים, לא ככוכבים. נכון, זה עוד משהו, כן. ומה אפר אינו קלה, כך זרחה וכו', וייתכן כי הכל בכתוב. עניין היותם דאש הוא באומרו, ושמתי את זרחה כאפר הארץ שיהיו דאש ולא יכלו. והיותם ריבוי נאמרה באומר, אשר אם יוכל איש למנות וכו'. אז זה אומר לנו שתדע שבאפר הזה יש שני רמזים, שאותם הוא הולך לקשר לסוגיית המלחמה הזאת שפתאום פורצת לנו לפסוקים. אבל בכלל העיקרון הזה שהחזל מלמדים אותנו איך בפסוקים יש שני הפכים, זה חוזר עשרות פעמים אם לא יותר. למשל, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים וכולי, אז המדרש אומר שבלשון וירדו יש שתי משמעויות, או אם הם זוכים הם מושלים עליהם, ואם הם לא זוכים הם יורדים יותר נמוך מהם. והמשמעות של לראות את שני ההפכים האלה זה שכל הזמן משאירים לנו בתורה את הבחירה. שיש, זה כמו, סליחה, אני חוזר למטריקס, יש את האורקל, הולכים לנביאה, יש את זה בהרבה סרטים, הולכים לנביאה, והיא מדברת מסרים לא ברורים, נכון, הרואה בקפה, אז זה חייב להיות ככה, זה חייב להיות שהמסר יהיה כזה, שבדיעבד הוא יוכל להתפרש לטוב ולרע והפוך, וזה חייב להיות שהמסר הוא כפול. אחרת אתה סגרת את הבחירה. אז אז הוא אומר ככה על שייך, ונבוא אל העניין בשום לב. כי אתה לנחום וצעורי כמצער לך. הוא שואל על שייך, מה זה, הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה לנחם את אברהם, ואתה מצער אותו עם סיפורים שידרכו עליו? וגם שירמוז שני הפכים, והוא שאפשר, רצה הקדוש ברוך הוא מעתה להורות לו עניין המלכויות כסדרן בעניין הארץ. והוא כי עתידים בניו לנחול את הארץ, ואם יזכו יתמידו בה, ואם לאו יהיו דייש לגלויות בחורבן ראשון ושני. ואחר כך יחזרו בזמן האחרון, שאז ירשו עם אברהם אביהם. על שייך הרבה פעמים מנסה להפוך משהו שנשמע ממש גרוע למשהו קצת יותר טוב. אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מספר לאברהם את ההיסטוריה שעתידה להיות להם בארץ. שהמלכויות, שהם ירשו את הארץ, אם הם יזכו הם יישארו בה, ואם לא, אז יהיה גלויות. יהיה גלויות, אבל בסוף אתה תחזור גם אחרי הגלויות. זאת אומרת, גם האופציה שידושו אותך, זה בשביל לעודד אותך שזה ייגמר בטוב. וזהו אמרו, סנה עיניך וכולי, שיהיה נחלה. זה בסדר, אנחנו כבר אחרי, כן? זה קרה. אז אנחנו יכולים להיות רגועים. אולי. יש, היה בתקופה הזאת של גוש קטיף, את המחלוקת, היו כאלה שאמרו, היה לא תהיה, זה לא יקרה, אין מצב, זה. גם היום יש כאלה שאומרים, לא תהיה גלות נוספת, יש אומרים שתהיה. אני חושב שמצד אחד צריך את הביטחון, אבל מצד שני, אם אתה בתודעה כזאת של זה כבר מובטח לך, זה לא דבר בריא להיות בו. זה לא ש... כאילו, למה הארץ היא שאתה עושה את מה שאתה צריך בשביל לזכות בארץ? קיבלת את הארץ בשביל להיות כהן, אתה משרת ככהן. זה לא בקטע של הפחדות, זה צריך קצת לנענע אותנו, לא יודע. תעשה את העבודה שלך, מה? תראו, מה זה אתם?
זה אמור להיות כאילו משהו שאתה הולך למשהו יותר טוב, יש לנו עוד לאן לשאוף, לא צריך לחזור אחורה.
הבעיה שלפעמים, אם לא מזהירים אותנו מה יקרה, אם לא נהיה אנחנו, אז אנחנו לא הולכים קדימה למשהו יותר טוב. הלוואי, יש שתי צורות להגיע למשהו יותר טוב, שמספרים לך כמה זה נפלא, שזה ודאי הנתיב המרכזי והעדיף, אבל לצד יש גם את ה... ואם לא, אז יהיה לך לא נעים. אז זה צריך גם. אבל בכל אופן, זה לא מה שהוא רצה להגיד פה, וזה יימשך לעולם אם יזכו, וזה אומרו עד עולם. אך זהו על אפשרות הבחירה. אך הנה מה שאני צופה ומביטו, כי תאבד ותעזב מהם. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תראה, על דרך הבחירה אתם יכולים להיכנס פעם אחת לארץ, ולא לצאת ולא יהיה גלות, לא בבל, לא יוון, לא מדי, לא כלום. אבל הוא אומר לו, בינינו, אני מסתכל עליהם עכשיו, זה נראה שיהיו גלויות. זה מה שהוא אומר לו. כי הנה ושמתי את זרחה כאפר הארץ, דייש למלכויות בבל ומדי שהם סמוכים בחורבן ראשון. ובכלל הדבר הוא שלא יכלו ביניהם כאפר שמבלה את הכל. הנחמה היא זה שתדע שהם יעברו את זה, הם ישרדו את זה. ואחרי כן תחזור עטרה ליושנה בבית שלישי. טוב, זה לא מעודד אתכם כל כך, אבל לא נורא. גם המלחמה הזאת לא מעודדת, אבל... אז בשורה 22, ואחר הודיע אלוהים אותו עניין הגלות שיהיה דייש לעולם, ושלעתיד תחזור עטרה לישנה ולא יעבדו בגלויות, רצה הקדוש ברוך הוא להורות לו מעטה כי כן יהיה. הוא רצה לתת את הביטחון לאברהם שיראה את המנגנון הזה. המנגנון של להיכבש, להיכבש, לצאת לגלות ולשרוד את זה אחר כך, כי הלא עין בעין נראה. כי הוא ואליעזר יפילו ארבעה מלכים גדולים ועצומים. זה קצת דומה למה שאלה ניסה להגיד פעם קודמת, אבל בסגנון אחר, שהמהלך הזה מוציא את אברהם למלחמה, ונותן לו את החוויה הזאת, הנה אתה רואה, אפשר לנצח כמה מלכים, גם שאתם מעטים, גם אחרי שלוט יורד לגלות אפשר להחזיר אותו, הוא נותן לו טעימה מהמבנה. המבנה הוא שגם אם תיכבשו על ידי האומות, אז אתם תצליחו לצאת מזה. ואני רוצה שתתאם את זה עכשיו כדי לקבל ביטחון. הוא ואליעזר יפילו ארבעה מלכים גדולים ועצומים הנמשלים לארבע מלכויות העתידים. כאשר יבוא בסייעתא דשמיא מזל, ויהי בימי אמרפל מלך שינר זו בבל, אריוך מלך מנשר זו מדי. אז הוא מביא גם כן מדרש מבראשית רבה, שאומר שכל הסיפור הזה רומז לגלויות שעתידות להיות.
כמה גלויות יש? ארבע, לא? או חמש?
אני חושב שיש מחלוקת איך לספור. ארבע, חמש. כדר, טוב, עבור וחושך על פני תאום, בדרך כלל החלוקה היא ארבע. למען כי על ידי כן יהיה ליבו נכון בטוח כי גם לזרעו יציל השם מידם וירומם לרשת ארץ. בעצם זה אנחנו נחזור על הנושא הזה עוד פעם אחרי זה בברית בין הבתרים, שהקדוש ברוך הוא מספר לאברהם שחלק מהסיפור של הרשת את הארץ זה גלות. לא חייב, יש צד אופטימי כזה שלא יהיה, אבל בדרך הטבע רוב הסיכויים שחלק מלרשת את הארץ זה גלות. מי זה עם ישראל? זה עם שמסכים לזה. זה עם מוזר. הוא מסכים לרדת לגלות בשביל לקבל את הארץ. נהפוך את זה קצת לנפש.
אבל בו זמנית או שאחד אחרי השני?
מה זאת אומרת?
גלות גם בארץ ישראל.
אז זה כל הצורות של ההמתקה, כן.
ואומן זה גם ארץ ישראל, אז זה יכול להיות לך ארץ ישראל בגלות וגלות בארץ ישראל.
נכון, אז למשל, אם אתה תראה אחרי זה, ידוע תדע כי גר איזה רכה, אז גם האור החיים הקדוש וגם האלשיך אומרים שהייתה איזה אפשרות להיות בגלות בארץ של עצמם. יש תמיד כמה, איזה צורה של גלות. גלות בטח, אבל יש רמות של גלות. אתה יכול קצת גלות, הרבה גלות, אתה יכול... אבל בכלל גלות, זאת אומרת שרוב העולם לא מסכים לא להיות במקום שלו. רוצה להיות במקום שלו, ואם לא, אז הוא ילחם וכו'. ועם ישראל זה עם שמהתחלה אומרים לו שיהיה לו מקום, גם כן מקום, מקום שבעצם לא שייך לו ושייך רק להשם, אבל נגיד, יהיה לו מקום. אבל כדי שהוא יזכה במקום הזה, הוא יצטרך להסכים די הרבה זמן להיות לא במקום שלו. וזה גם בנפש זה להסכים לירידות. מי שעושה עבודת הנפש, העיקר הבעיה שאנחנו לא מסכימים לירידות, אנחנו רוצים להיות בעליות. רוצים להיות בהצלחה. אומר, אתה יודע מה זה להיות עם ישראל? זה להסכים לרדת, לחזור, אבל שישלחו אותך למרתף, אתה תעשה שם את העבודה ואתה תחזור. ואתה יכול לרדת מזה עכשיו, זה גם בסדר, אבל הסכמה כזאת. אז רוב ההבטחות הם, כמו עכשיו, יעקב יורד לבית לבן. עכשיו היה לנו בפרשה, יעקב לבן. אז הוא אומר לו, אתה הולך לסיפור. 20 שנה, ירדפו אחריך, ירמו אותך, זה... אבל, אתה תעבור את זה.
הוא בעצמו הציע את השבע שנים הראשונות. נכון, נכון. לא דימנתי שהוא הציע שבע שנים. נכון,
זה מטריד. זה מטריד.
מי? מה אדם?
שיעקב.
הוא הציע לעבוד שבע שנים כדי לקבל את רחל. הוא לא אמר, תן לי את רחל. אמר, תן לי לעבוד שבע שנים כדי לקבל את רחל.
כן.
לא, כי הכתוב לפני זה ימים אחדים, כאילו, תשאר שם.
אחרי, כתוב אחרי.
אבל ימים אחדים זה לא שבע שנים.
כן. בכל אופן, מה שאני רוצה להגיד זה שהמבנה הזה שיורדים לאיזה סיפור מסובך בגלות, לא במקום שלך, והולכים לאסוף שם כל מיני דברים ואז חוזרים, אז יש תמיד שתי צורות להסביר את זה. להסביר את זה מצד החטא, מצד איזה תסבוכת במציאות, למשל שעשיו רודף אחריך, או מצד זה שאין פה נשים מהעם שלך, או מצד זה שחטאת וירדת לגלות, אבל יש בחינה שלמה של הגלות להבין אותה לכתחילה. זה לא טעות, זה ככה זה. עכשיו, בגלל שהקדוש ברוך הוא נחמד, הוא רוצה לא להוריד אותך לגלות ככה סתם, אז הוא נותן לך לעשות טעות, כאילו חטא, ואז אתה יורד לגלות. אבל זה באמת, הגלות היא לא בגלל חטא בשורש שלה, אלא זה ככה. ניסיון. יש. אפשר להגיד ניסיון, אפשר להגיד אפילו, זה התהליך שאתה צריך לעבור, אתה צריך ללכת רחוק ולחזור.
באמת זה ניסיון.
טוב, בסדר, אז אם זה... אז אפשר להגיד ניסיון גם. ניסיון במובן הזה של לבדוק אותך משהו. זה לא רק לבדוק, זה כמו לא לבדוק כלום. אני בודק אותך לפני זה אפילו.
יכול להיות שזה לא רק בשביל עם ישראל, זה גם בשביל הגויים?
שמה, לרדת לגלות אליהם?
כן.
זה עוד עניין. יש הרבה, אולי אנחנו נרחיב בזה כשנדבר על ידוע, תדע כי גר יזרעך, למה צריך את הגלות הזאת. אבל בעיקרון שתהיה גלות. אז זה הרמז הראשון שלנו. הוא מגיע לארץ ישראל, פתאום כיבוש, מלחמה, זה הכנה. טוב, אז זה מאלשך. עכשיו נלך רגע לעמוד השני.
אני סתם, אני, העניין הזה של אפר הארץ, קצת מתקשר, אני חושב, הסתכלתי קצת בכל אפר הארץ, נראה לי מתקשר עם עם הכללה של הקדוש ברוך הוא, הכללה ברכה, אני לא יודע אם זה באמת כללה, שכאפר אתה ואלאפר תשוב. אז פעם ראשונה, פעם שנייה שאנחנו פוגשים את האפר, זה בהבטחה של הקדוש ברוך הוא, שזה אפר הארץ. והאפר, יש פה פואטיקה מסוימת, כאשר אתה אומר, האדם הוא הופך להיות אפר, מאפר תצמח מחדש,
זה לא זבל.
המשך כן, זה לא זבל. המשך החיים מגיעים מהאפר. וגם פה, בהבטחה של הקדוש ברוך הוא, שעם ישראל יהיה אפר, כאפר הארץ, יש בזה משהו, גם כן מנחם עניין מסוים. את אפר הארץ הוא משהו שצומחים ממנו.
כן, היה גם הבחינה של ענווה. אבל אז אני אומר, החלק, מה שאתה אומר, הפואטיקה זה יפה, אבל אתם כולכם כששמעתם על זה, זה לא עשה לכם פרצוף פואטי. למה? בגלל שכל הפואטיקה הזאת, כשאתה עובר את הירידה, זה מאוד לא פואטי. זה דבר שאתה לא רוצה אותו. באמת, אם אני הולך לכיוון של אלודי, הניסיון זה להסכים להיות אפר. מתי זה? בדרך כלל בכישלונות, בהתרחקות, לא ב...
כן.
זה קשה. אבל הנקודה הזאת שבה אתה מסכים בענווה הזאת להיות רחוק, להיות שבור, אז זה הצמיחה. זה לא אוטומט.
למה אתה לא רחוק להיות שבור, להיות אפר? זה להיות בדיוק אתה עצמך. אתה אפר, אתה מחובר לאדמה, בדיוק כמו שאתה. למה זה להיות רחוק להיות אפר?
אני מדבר על מה שקורה לי. אני מדבר על מה שקורה לי כשאני אפר. אני אומר, הכל זה נכון, אבל זה לא חוויה מיידית של כל אחד. כשהוא נופל, להרגיש שזה טוב, זה בדיוק, אתה מבין? ויש אפשרות שכן. אז מה שאני מנסה להגיד, שיש אפשרות שכן, שבן אדם יכול להרגיש שיש אני אפר. זה יכול להיות. אבל בתור לכתחילה, בדרך כלל אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים להיות גדולים, ואפר זה לא בא לי על זה בכלל.
זה עוזר גם להבין מה קורה לחוץ
לארץ. לא הבנתי.
זה עוזר להבין. אם אתה במצב כמו גויים, אתה יותר טוב להבין מה קורה בראש שלהם.
גם, זה נקרא ירידת הצדיק בחסידות. שאתה חייב לעבור דרך הסיבוב הזה, כן?
ירידה לצורך
עלייה. כן, כן. אני אומר, הכל, אנחנו מכירים את המושג הזה. בסוף כל הטריק זה שהמושג הזה הופך למציאות, הוא לא נעים. אבל זהו, אז... טוב, עכשיו בכל אופן, איכשהו אברהם יצא מהמלחמה הזאת, מה בכל זאת הרווחנו מהמלחמה הזאת? כמה דברים. עכשיו אנחנו הולכים למקורות טיפה יותר מעודדים, שזה הרבה פעמים גם. אם אתה מצליח לשאת את הרגע הזה של האפר, את הרגע של להיכנס לתוך הבלגן, הרבה פעמים אתה רואה שאספת משם כמה דברים. הדבר הראשון שאומר המדרש על מה שהם אספו, הוא לוקח את הביטוי אל עמק שווה, הוא עמק המלך, נכון? או משהו כזה, איך האם סוף? עמק שווה, זה בעמוד 2, בעמוד 2. אתה שם.
זה? וואו, יש מנה.
כן, כן, כן.
עד מחר
לא זוכר. לא, נעשה את הכל. אל עמק שווה, אני לא זוכר איך הסוף, אבל יש שם עמק המלך גם, תבדוק רגע. בכל אופן רבי ברכיה ורבי חנינה בשם רבי שמואל בר נחמן, ששם השבו כל עובדי כוכבים, קצצו ארזים. עשו בימה גדולה, והושיבו אותו בתוכו למעלה, והיו מקלסים לפניו, ואומרים לו, שמענו אדוני וכו'. אמרו לו, מלך את עלינו, נשיא את עלינו, אלוה את עלינו. מה שקרה בסוף המלחמה הזאת, שעשו במה גדולה, ועשו מאברהם קיסר. זה ככה אומר המדרש. שהם לקחו ארזים, עשו במה ענקית, הושיבו את אברהם, והתחילו להלל אותו ולהגיד לו שמענו אדוני. שמענו אדוני פה זה ביטוי לא מפה, זה המילים שאומר אפרון לאברהם, אבל הם עושים פה השלכה ואומרים מלך את עלינו, נשיא את עלינו, אלוה את עלינו. זאת אומרת הם מקבלים את אברהם לנשיא, למלך ולאלוה. זה לא טוב. מה, למה?
אבל זה לא קצת, זה כאילו זה הופך את הגבול, עד המלך זה היה בסדר, ופתאום זה קצת...
כן. אבל זה לא נורא, זה מה שהם יודעים, הם גויים, למה לא?
אתה לא אמור להפוך לאלוהים
הגויים. לא, אבל הם מכבדים אותם.
אז זה גם נקודה מעניינת, כן? הקפיצה הזאת, בין להיות כאפר הארץ שידרכו עליך, לבין להיות אלוהים. זה קפיצות כאלה שקורות.
לא, בגלל שאתה אפר הארץ, אז אתה... זה כבר לא הופך להיות עבודה זרה, שהגויים יעריכו אותך כמלך.
כן, אז זהו, אז אברהם לא מזדהה עם זה, אומר להם, אל יחסר העולם מלכו ואל יחסר אלוהו. בוא, תשאירו את המלך של העולם, מלך העולם. ואל ותשאירו את אלוהים של העולם, אבל כן, גם זה נושא שיחזור כמה פעמים, שברגעים של הצלחה של ישראל, יש נטייה להפוך אותם לאליל. למשל, כתוב שיעקב ביקש שיקחו את העצמות שלו ממצרים, והמדרש גם שם מסביר כדי שלא יהפכו אותו לאליל. לא עשו ממנו פסל, פסל של יעקב.
נכון, זה לא נתנו את זה בפשוט.
לא היינו באלילוס?
גם זה, אבל גם שם, גם יש דיון על עצמות יוסף, אותו סיפור. זאת אומרת, עכשיו הוא פתאום מצליח לעשות משהו ש... מי זה הבן אדם הזה? הצעד הבא זה יהיה אליל. ויש בתפקיד הזה של אברהם אבינו, יהיה כל הזמן דילמה בין להסכים להיות מרכבה לשכינה, להסכים להיות גילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם, לבין להפוך לאליל. וזה יושב על משבצת דומה.
רק לאברהם, בין שלושת
האבות? לא, לכולם. אני אומר, מאברהם והלאה, הנושא הזה של להיות מרכבה לשכינה הוא, אם שם השם נקרא עליך, נכון? ויראו כל עמי הארץ, ויראו ממך כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, כתוב בספר ויקרא. יכול לבוא רגע שיהיה לאומות העולם יראה ממך. למה? כי כתוב לך שם, את השם של השם על המצח. כשהם מסתכלים על יהודי, הם רואים כתוב לו שם השם על המצח. אנחנו גם מתפללים בתפילה, עשה למען שמח. מה זה עשה למען? אתה מתפלל שהוא ישלח לך שפע, ואתה אומר לו, עשה למען שמח. אתם שמתם לב שאנחנו אומרים את זה? מה זה עשה למען שמח? מה הקשר?
גלות שלך. זמן התפשטות שלך בעולם הזה.
אז שיעשה לעצמו בית. מה? שיעשה לעצמו בית. אתה מתפלל על כל מיני דברים לעם ישראל וזה, ואז אתה אומר, עשה למען שמח, עשה למען ימנח, למען יחדסון ידידיך.
נכון. אבל זה לא בהכרח להבין את זה כמו שאתה אומר.
נכון.
אין שום הכרח.
זה כאילו, אל תעשה בשבילי, תעשה בשבילך.
נכון, אבל צריך להבין משהו שמסתתר שם.
אם אתה לא בטוח שכדאי לך.
אפשר. זה לא מוכרח, זה לא מוכרח. אין שום תורה שאני אומר פה שאין שיטות אחרות להבין, אבל יש דבר שכדאי להבין אותו, הוא ודאי מרכזי, זה שהתפקיד של אברהם להיות, לקרוא בשם השם בעולם, להיות מרכבה לשכינה, להיות ברכה, להיות זה, זה תפקיד שבעצם כשאברהם מצליח, זה אלוהים מצליח. כשאברהם הוא צלם, אז כמו נאמר את זה על אדם הראשון למשל, כשאדם הראשון הוא עם צלם אלוקים, אז בעולם יש גילוי של צלם אלוקים. כשאדם הראשון לא בצלם אלוקים, אז זה חילול השם. למה? כי כתוב לו את השם של אלוהים על המצח. כשהחיות מסתכלות על האדם, הן רואות מין צילום, השתקפות של אלוהים פה למטה. אז לעשות שפע לאדם, זה לעשות שפע לאלוהים. למשל, דוד המלך אומר, כי עליך הורגנו כל היום. בוא, תציל אותנו, כי אנחנו מתים עליך. מה זה עליך? כי זה, אנחנו בכלל לא הסיפור. רבים איתך דרכנו. יש ריב עם אלוהים. עכשיו, מי פה אפשר לריב עם אלוהים דרכו? זה עם ישראל.
כי הביטוי של אלוהים בעולם הזה הוא רק דרך עם ישראל.
זה מה שאני מנסה להגיד, שנתפוס כמה, נתפוס שזה קצת מזעזע, ולכן יש הרבה סיבות למה אנחנו מפחדים מזה כעם ישראל, אנחנו לא רוצים את התפקיד, כי זה תפקיד.
זה לא
בהכרח ביחס
לגויים, דרך אגב, התפילה הזאת, זה זמן שבח. אלי נצור, לשונים הרם, קצת עם דברת, ונפשי תידום, נפשי כעפר.
נפשי כעפר.
ונפשי כעפר.
אני לא אומר שזה הכרח, אני אומר מה שכן הכרח, שאהבות מרכבה לשכינה זה נושא שצריך להבין את המשמעות שלו. אם אתה הולך לתרבויות של הגויים, אתה תמצא שם את המושג incarnation. למשל, הדלאי למה הוא incarnation של מידת החסד, ואני לא יודע מה. זה המושג הזה של להיות בן אדם שהוא גילוי לצלם אלוקים, ואז הם מבינים את זה בצורה קצת גסה, אבל לפעמים האלילות מזכירה לנו משהו שאנחנו לא זוכרים אותו אפילו לא בצורה של אלילות. שמה? שאתה אלוהים שלנו.
זה כתוב בפורש בדרך כלל.
שמה?
שאתה ואנחנו כאילו מייצגים אותם פה, בעולם הזה?
מייצגים זה, כן, האלוהים שלו, נראה נתתיך האלוהים לפרו, גם. טוב, בסדר, אז אברהם בצדק אומר, לא, לא, אה, בוא, אל תתבלבל.
למה מזכירות לנו שאנחנו בסופו של דבר, אלוהים? אנחנו אפילו לבד לא זוכים את זה. אנחנו צריכים את הגויים בשביל להתחיל לנו.
אז הנקודה שאברהם בצדק, אברהם בצדק מסרב לקבל את התואר הזה, תקראו לי אלוהים. אני מסכים להיות מרכבה, צינור, ששם השם נקרא עליי, אבל להיות אלוהים לא. אבל יש משהו ברגע הזה של הניצחון, ברגע שאברהם מתגלה בגדלות שלו, כשכולם דורכים עליו, אז הוא לא... אבל ברגעים האלה, ואחרי זה יהיה בלידת יצחק, בכל מיני רגעים שפתאום מתגלה הגדלות שלו, אז תבוא הדילמה הזאת. אז הוא צריך לנסות להסביר להם, אני חושב, מה זה הכוונה שהוא כהן. הוא לא אלוהים. אבל בשבילם זה דומה. זה הרגשה דומה. כי רגע, אם הכהן מברך אותי, אז הוא מוריד לי ברכה. אז הוא אלוהים. בעצם, יוצא ככה. אני הולך לאיזה צדיק, הוא עושה לי ברכה, מטפל לי בעניינים. זה... בסדר, אבל אז זה דבר אחד שיוצא מהמלחמה הזאת, הנקודה שלפחות, גם אם הם רצו לעשות מזה אליל, הם קולטים מה מסתתר באברהם, כמעט בעל כורחו, בכלל לא רצה לצאת למלחמה הזאת, אבל איכשהו יוצא ממנו הגדלות, ואז זה מאפשר לאומות לקלוט מי הוא.
אבל בסוף אתה לא קראת את המשפט האחרון, שכתוב אמר להם, אני יפתר עולם מלכו, ואני יפתר אלו, למה הוא לא מוכן להיות המלך שלהם?
למה מלכו?
כי כשהוא לא מוכן להיות אלוקים שלהם זה הגיוני. אבל זה מלך בסדר.
שאלה טוב. שאלה טובה. אנחנו עוד נצטרך לברר אם עם ישראל בכלל אוהב את הרעיון הזה של מלכות ארצית או לא, בהמשך התורה, כי יש מחלוקת גדולה במפרשים אם מלך בעם ישראל זה לכתחילה או בדיעבד בכלל. אם זה טוב ואין מה לעשות, הם רצו מלך ככל הגויים, או שזה שיטה. אבל אז אפשר אולי לקחת את זה כשאלה גם כאן, האם זה שאברהם סירב להיות מלכו, בסופו של דבר אולי כן יצטרך לקחת את התפקיד של מלך, או גם זה לא, להגיד מה אנחנו מברכים כל הזמן? מלך העולם. לא, אתה לא רוצה לקחת את תפקיד המלך פה. אתה רוצה מקסימום להיות שליח כגילוי של המלך.
לא, אני חושב שיש איזו תשובה אחרת יותר פשוטה. הוא עוד לא סיים את התהליך שלו, הוא לא יכול לעצור עכשיו להיות מלך של הגויים, ויש לו עוד הרבה דברים לעשות לביתו ול... עדיין את יצחק,
אני הבאתי את זה לנקודה ספציפית. הנקודה הספציפית, מה יוצא מהמלחמה הזאת? אז דבר אחד שיוצא מהמלחמה הזאת, זה פתאום גילוי הגדלות של אברהם. הדבר השני שיוצא מהמלחמה הזאת, הוא קצת יותר נסתר. אז גם, אומר המדרש ככה, זה גם בראשית רבה, לא, בטעות מחקתי לכם שזה גם בראשית רבה. מלכי צדק מלך שלם, הדאו דכתיב בצור במנחה, פנייך יחלו עשירי עם, ומלכי צדק מלך, לא משנה, רגע, בוא נדלג, צ'ט. ככה, שורה 10, שורה 10 באמצע. רבי שמואל בר נחמן ורבנן. רבי שמואל אמר, הלכות כהונה גדולה גילה לו. לחם זה לחם הפנים, ויין אלו הנסחים. ורבנן אמרי, תורה גילה לו. שנאמר, לכו לחמי, לכו לחמי, לחמו בלחמי, ושתו ביין מסכתי. אז פה המדרש, ואנחנו עוד נצטרך לעשות פה ושם הקדמות, לנסות להבין מה זה מדרש, אבל המדרש תופס את המילים שמלכי צדק מלך שלם, הוציא לחם ויין לאברהם. אחרי המלחמה קראנו שמלכי צדק, שזה דמות שעד עכשיו לא שמענו עליה, ולפחות דעה אחת במדרש, שזה שם בנוח בעצמו. ששם היה, שם, הבן של נוח, הוא יושב בארץ ישראל ומשמש בתור כהן גדול, ועכשיו זה רגע העברה של הכהונה משם לאברהם. אז זה דעה אחת, ואז הוא יושב שם גם בירושלים, בקיצור זה...
מלכי צדק זה שם?
אם אני זוכר נכון, כן, זה דעה אחת, שזה שם בן נוח. אבל בסדר, בוא נשאר רגע מלכי צדק שהוא הכהן שם באזור, מה הוא מוציא? הוא לא רק הוציא לו לחם ויין, הם אומרים פה שתי דעות. דעה אחת שהוא מלמד אותו את הלכות הכהונה הגדולה, הוא מלמד אותו איך להיות כהן גדול. ודעה שנייה שהוא מוסר לו תורות. שזה ממשיך קו, גם אם זה שם בנוח, זה גם ממשיך את הקו הזה, שהיו דברים שעברו באנושות במסורת, הנושא של כהונה גדולה והנושא של תורות. זאת אומרת, התורה בפועל שאנחנו מכירים, שהתגלתה במעמד הר סיני, היא משהו כבר מאוד מבושל, אבל הוא לא היה, היה לפני זה באנושות שורשים לדבר הזה שנקרא תורה וכהונה. למשל, הבגדים של לבש אדם הראשון, שהקדוש ברוך הוא הלביש אותו כותנות אור, גם כן, יש מבארים את זה כבגדי כהונה גדולה, או בגדי מלכות גם, שבאמצעות הבגדים האלה שאחרי זה גונב עשיו, הוא מולך בכל החיות. אז שבעצם מה שעובר פה בסתר ככה, במאוד גנוז, זה כהונה גדולה ותורות. מה זה כהונה גדולה ותורות? אנחנו צריכים להבין מה זה. אבל יש תפקיד, תפקיד שמלכי צדק קיבל אותו, ועכשיו אברהם לוקח אותו, שזה להיות הכהן גדול של האנושות. גם אם זה עוד לא נאמר, אבל בבסיס זה כבר מתחיל להתבשל פה. מה זה כהן גדול? מה זה להיות כהן? בשביל מה להקים בית מקדש עם כהנים? מה פואנטה? מה זה?
מה זה כהן?
לקבל הברכה ולתת כמו עכשיו.
אז זה צד אחד של להיות כהן. כן?
דבר את זה.
להשכין שלום. כל הדברים האלה. אז נראה לי צינור, קשר, יש הרבה דברים. יש כפרה, איך לעזור לבן אדם לצאת מהטעויות שלו. יש כל מיני תפקידים של הכהן, לברך את השפע. מה?
ומי עוזר לכהן לצאת מהטעויות שלו?
לא יודע. אתה אולי. לכהן אין טעויות. זה נכון, האמת, זה לא בדיחה. הוא יקבל קצת צעקות, הוא יתאפס.
רגע, זה אומר שהוא גם מלך וגם כהן? הוא גם משה, זה כאילו דת ומדינה, מאחדים את זה?
כן, יש מה שנקרא כתר תורה, כתר מלכות, כתר כהונה. בהמשך התורה זה מתחיל לתפוס כל אחד את הפינה שלו, אבל בשלבים הראשונים, כשיש את הצדיקים, הצדיק האחד, הוא בעצם הכל. כן. אתה יוצא למלחמה, זה לא שייך אליך. פה אתה מקבל את תואר המלך כי ניצחת במלחמה. מצד שני, אתה מקבל את הכהונה. פה זה הכל, כן.
זה כמו שמשה בהתחלה היה אמור להיות השליח היחיד, ואז צירפו לו אהרון.
כן.
מלך וכהן וכהונה.
אז זה עוד דבר אחד שיוצא מהסיפור של המלחמה הזאת, יוצא מסירת כהונה גדולה ויוצאות תורות.
איך בעצם זה היה?
כהונה
משה
היה צריך להיות כהן, כהונה אברהם משה.
אתה מדבר על האנושות,
יודע
שאתה כהן, אבל לא היה תורה, לא היה מצוות.
זה מה שאני מנסה להגיד, זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד, שבמדרש יש... יכול להיות שלא היה באנושות שום תורה במובן, מה זה תורה? אם אתה מבין בשורש מה זה תורה, לא יכול להיות שלא הייתה תורה. זה המסר של הקדוש ברוך הוא איך להיות בן אדם, זה היה. התורה, כמו שאנחנו מריק... בעצם במדרש ובקבלה בטח, שום דבר לא מופיע פתאום בעולם. אין פתאום. כל דבר שהוא מופיע באיזשהו שלב, אתה יכול לעשות rewind ולראות את הרמזים שהיו לו מתמיד. גם אם זה היה שורש, אני הדימוי שלי לפעמים לזה, זה שאתה רואה ילד בגיל 3, אתה לא יודע מי הוא, אבל אם אתה מסתכל עליו בגיל 18, ואתה מסתכל פתאום על התמונות שלו בגיל 3, אתה רואה, נכון, את החיוך, אתה קולט שזה כבר ראו עליו שזה הוא בגיל 3, זה אותו דבר. תורה בפועל, אתה לא יכול לראות את זה עכשיו תורה, אם אתה קורא את הפסוקים, אתה אומר מה התורה, לא קשור. אבל אם אתה הולך עד לתורה ואתה מתחיל לעשות rewind ולהבין מה זה תורה, אתה תקלוט רמזים שגם התורה, גם הכהונה, הכל כבר היה לפני זה. באיזושהי צורה יותר פנימית, יותר מופשטת, פחות מובהקת של מצוות, אבל כמסר לאנושות איך לחיות זה היה. למשל, במדרש אומרים שיעקב למד תורה בבית שם ועבר. שהיה תורה אצל שם והיה תורה אצל עבר, היה משהו שהסתובב.
על מה הם קיימו בעצם מהתורה? אנחנו יודעים?
כמוני כמוך, לא יודע. יש הרבה ששואלים, אבל יש מי שאומר שקיימו את התורה ברוחניות. לא או לא כמחויבות. אבל אם ניקח, אנחנו ניסינו להסביר קצת מה זה תורה בפנימיות. זה לדעת מה השם רוצה בכל רגע נתון. הרי להגיד שהיא הייתה תורה זה קצת קשה, יעקב התחתן עם שתי אחיות.
אז מה?
ואברהם הוציא חמאה ובקר בסעודה. אז זה קצת קשה להגיד שהיה תורה במובן שאנחנו מכירים. מאידך הם אומרים שיש שורש למה זה תורה לפני ההתלבשות של המצוות, ואולי בשבילנו זה כדאי להכיר את זה. כי אנחנו מכירים בייחוד את הצורה המאוד מאוד בסוף מגובשת של התורה, ואז אין לנו את החלק הזורם של התורה. זה מלשון למשל להורות דרך. כתוב בירמיהו שלעתיד לבוא, התורה תהיה חקוקה על לוח ליבם של עם ישראל. שבכל רגע נתון אתה תדע מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אתה לא צריך לקרוא בספר עם הלכות, אתה יודע מה הוא רוצה.
זהו.
אה?
תורה זה לא ספר.
כן. אז זאת אומרת, תורה במובן הזה של חיים, זה היה גם קודם. זה לא ירד כמצוות.
מה? מרכזים של
התורה. מי? אברהם. אדרבה. אז אברהם לא היה לפני אברהם?
נכון, אבל עדיין אברהם אבינו, כאילו, הוא קיים שום מצוות,
איפה שאנחנו
מכירים אותם.
אז אם אני ממשיך, הוא כן התחיל לקיים את המושג של ברכה.
אמרו
בנו,
אמרו זה
להיות
אבי, שכדי שנקבל את תורה, אי אפשר היה לקבל תורה
מצוין. אז אבל מה שהמדרש הזה אומר זה שתדע שגם לפני זה, גם אם תגיד שהעולם לא מוכן, העם לא זה, יש כבר משהו. לא אפס. כמו, לא יודע מה, ילד בן 13. הוא מקבל את התורה, אבל לפני זה כבר יש לו תורה. זה לא אותו דבר. התורה מגיל 13 ואילך זה משהו אחר. אבל זה לא שאין לו כלום לפני זה. יש לו תורה שמתאימה לשלב שבו הוא נמצא. אז גם פה יש תורה... מה?
כל אחד שם משהו אחר בשם הזה תורה. בשביל אחד תורה זה בראשית, בחמשת הספרים. בשביל מישהו אחר זה עשרת הדיברות. בשביל מישהו אחר זה...
זה מה שכדאי לנו אולי לנסות להבין.
הברכה שאנחנו עושים שעולים לתורה, לא אמרו שנתן לנו, נותן לתורה, ואפילו כל יום וכל רגע אנחנו מקבלים אותה.
כן.
לא קשורה לזמן
ספציפי.
אז אנחנו מנסים, זה שווה לנו כן לנסות, מלבד זה להגיד שכל אחד רואה משהו אחר, לנסות להבין אם יש כמה הבנות בסיסיות של חז"ל מה זה תורה לפני שזה הופך למצוות. כי לפי המדרש הזה ועוד הרבה מדרשים, היה תורה לפני הר סיני. זאת אומרת שהם מבינים שתורה זה משהו קצת אחר ממה שאנחנו רגילים להבין.
היו גם מצוות לפני הר סיני? תורה, הבנתי שיש, ברור שיש, אבל מצוות,
היו נוח.
מצוות בני נוח, בסדר.
לא, וגם כאילו המצווה
הראשונה. למה? הנה, דוגמה, לא תרצח. זה מצווה. אחרת לא היה עונש, לא היה עונש לקיים.
הדבר הבא שקשור לאותו עניין גם, זה גם, המדרש בעצם מהווה שער קצת לפנימיות התורה. אז הוא, המדרש הבא אומר משהו כזה. אם מחות ועד צרוך נעל, אמר רבי אבא בר ממל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת אם מחות חייך שאני נותן לבניך מצוות ציצית. איך מה דעת אמר, ונתנו הציצית הכנף, פטיל תחלת. ומתרגמינה חותה דתחלתה, ועד צרוך נעל חייך שאני נותן לבניך מצוות יבמה. איך מה דעת אמר, וחלצה נעלו מעל רגלו. טוב. אז אנחנו עברנו מהניצחון במלחמה, עברנו את מלכי צדק שנותן משהו לאברהם, עכשיו אנחנו עוברים לסירוב של אברהם לקחת את הממון. כל זה בשביל חז"ל זה שורשים להתפתחויות שאחרי זה בעם ישראל זה יהיה דברים מאוד גדולים, כהונה, תורה, היחס של אברהם לאומות, וגם פה מצוות. אברהם אבינו יקבל, פה כבר המדרש עושה איזה קשר, שהמצוות שבניך יקבלו קשורות למה שאתה עשית בתור אב האומה, בתור יחס בסיסי שלך בעולם. הסירוב שלך לקחת רכוש מסדום ועמורה זיקה את בניך במצוות כנראה כרמז. למשל מה שאני ראיתי ברב צדוק, שהוא אומר ציצית במובן של ציצית היא רמז לכל המצוות. וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. אז בעצם את כל המצוות אתה מקבל בזכות הדבר הזה, ואנחנו צריכים להבין למה. מה הקשר בין זה שאברהם מסרב לקחת את הרכוש של סדום, לזה שהם יקבלו את כל המצוות בהמשך. דבר אחר, אם מחוץ זה המשכן. אז לא, אתה יודע מה? אתה לא תקבל מצוות, אתה תקבל את המשכן, את הגילוי שכינה בעולם, בגלל הסירוב שלך לקבל את הרכוש. זה המשכן שהוא מצויר בתחלת וארגמן, והצרוך נעל אלו אורות התחשים. אז זה רמז אחר למשכן. דבר אחר, עם איכות אלו הקורבנות. אז עשינו דיון ארוך פעם קודמת, אבל אני אביא קצת מקורות על זה. לא יודעים, לא יודעים. קודם כל הוא אומר, המדרש הזה בא להגיד לא למה הוא לא הסכים, אלא מה הוא קיבל בזכות. עוד מעט אני אביא כמה מקורות שבאים להגיד למה. למה אברהם לא רצה לקחת רכוש ממלך סדום. אבל פה המדרש הזה דווקא לא כמו שאנחנו קצת רצינו להגיד בשיעור, מה זה לא יפה, זה כן יפה וזה, אלא פה זה דווקא אדרבה, בזכות זה שהוא סירב לרכוש ממלך סדום, זה משכן, זה מצוות, זה...
וזה אנחנו כל הזמן במחשבה הזאת שכסף זה משהו לא קדוש ואין...
נרגן, אפשר להאשים. בסדר, נכון. פה אנחנו הולכים ומתקרבים לנושא הזה של הרכוש, לנסות להבין את הכפילות.
אני לא מבינה כל כך מה שקראת. מדבר על הייבון, כאילו לא הבנתי בכלל...
א', אני לא מבין את הכל פה במדרש, צריך עוד לשבת עליו. אני מבין באופן כללי את המסר. המסר הוא שקיבל מצוות, הבנים שלו קיבלו מצוות בזכות זה שהוא אמר עם איכות והצרוך נעל, והם מוצאים פה כל מיני צורות לקשר את המילים חוט והצרוך נעל לדברים שונים, שלפעמים זה נראה קצת קלוש ובטח צריך לדוש שזה נראה איך הגעתם מהמילה הזאת לזה, איך הגעתם לקורבנות. אבל בכל אופן, מה הם אומרים? שמאחורי החוט והצרוך נעל יש רמז לציצית וליבום, כי ייבום זה הנעל, זה עוד איכשהו קשור במילה. קורבנות זה כבר קצת מאתגר. כן, לא, הם מוצאים. חוט של סקרה. יש חוט במשכן. כן, וגם אם זה בתרגום, גם אם זה בארמית, יש רמז לזה שאיכשהו... אבל...
מה הרמז דווקא למשכן לא הבנתי?
שהוא אומר חוט של סקרה. היה חוט של סקרה במזבח. מבדיל בין הדמים שנותנים בחלק העליון של המזבח לדמים שנותנים בחלק התחתון של המזבח. אז החוט הזה, זה אומרים החוט, לא סתם מדברים פה על חוט. אבל בלעדיי, עכשיו בשורה 24, בלעדיי רק אשר אכלו הנערים, ואברהם לא רק שהוא מסרב לרכוש, הוא אומר אני לא רוצה לקחת את הרכוש, אבל כן תן לאלה שיצאו איתי למלחמה. הדאוד הכתיב היען כל איש רע ובליעל מהאנשים אשר הלכו עם דוד, ויאמרו, יען אשר לא הלכו עמי, לא נתן להם מהשלל אשר הצלנו, כי אם איש את אשתו ואת בניו ונהגו ואלכו. ויאמר דוד, לא תעשון כן החי את אשר נתן השם לנו, וישמור אותנו, ויתן את הגדוד הבא לנו בידינו, וכולי, לא משנה, תקראו את זה אחר כך. הרעיון זה שדוד המלך עשה מהלך דומה במלחמה, ואמר שהוא לא מוכן שמי ש... חלוקת השלל הוגנת בסוף הקרב. אז המדרש פה אומר, ממי למד? מאברהם. שאברהם פה מתחיל להכין את הצורות התנהגות של דוד המלך במלחמות. ואם אתם תראו בכמה וכמה מלחמות בתנך, יש עיסוק מאוד גדול בהאם לקחו שלל, לא יקחו שלל. וחלק ממה שמציין את עם ישראל זה שהם לא עושים מלחמה בשביל הביזה. ועד כדי כל כך בשביל... עד כדי כל כך שזה אחד הדברים הכי קריטיים לפני כל מלחמה שהמנהיגים של הקרב מדייקים, זה אתם לא לוקחים ביזה. אם אתה רוצה דרך אחת להפוך את הלוחמים שלך למסואבים, זה התכשיטים של ה... אז הוא אומר, פה זה השורש. זה השורש לראות שאברהם אבינו חלק ממה שמיוחד אצלו, שאם הוא יוצא לקרב זה לא בשביל הבוכתות.
למה בשבילו זה לא טוב, אבל בשביל האחרים זה כן טוב? אין משהו...
לא, בינתיים, בינתיים את צריכה להגיד לי שכל הסיפורים היפים שלי שממון זה טוב, זה לא נכון. יופי, אז חכי, עוד לא נגמר השיעור. אתה אומר, מה טוב להנחתה, אבל נכון. אנחנו, למה, כל המקור הזה בעצם אומר, את צודקת בהחלט, אם אני מסכם את הרעיון, שהמדרש הזה רואה בעין מאוד יפה, לא רק בעין מאוד יפה, הוא אומר שירדו שפעים עצומים ונוראים בזכות זה שאברהם סירב לקחת הרכוש מסדום, שאין דבר יותר טוב מזה. אז זה המדרש הזה.
יש מדרש ובאמת
לפה. למה את אומרת?
אני יודעת.
איך את יודעת? מנחשת.
אני יודעת.
שמה?
שאברהם
ואומרים כאילו זה יהודה.
איפה? איפה יש מדרש כזה?
פה בדיוק.
איפה יש מדרש כזה? אז תמצאי לי אותו. לא, פעם שעברה דיברנו על זה, אבל טוב, בוא. אוקיי.
לא, אבל אם... אבל אני רוצה לשאול, אם הוא לא הסכים לקחת את זה, זה שהיה מקולקל, לפי
ההכוונה פה. אם זה לא טוב בשבילו, למה זה טוב בשביל האחרים? הנה, בסדר, בואו נתמקד בנקודה הזאת. עכשיו אנחנו הולכים ועושים את הזום אין לתוך סוגיית הרכוש. אני הבאתי כמה מדרשים, זה לא היה מאוד ממוקד, אבל זה לתת איזה רושם של מה חז"ל לומדים מסיפור המלחמה הזה. הם רואים שם רמזים ושורשים לדברים שאחרי זה בהמשך הסיפור הולכים להתפתח. אז הם רגישים באוזניים למילים, לשמוע איך המילים רומזות לנושאים גדולים. בסדר? וזה הרבה פעמים בסיפורי האבות. מה שמאוד מאוד דחוס בסיפורי האבות נפתח אחרי זה בעם ישראל. אז כמו הסיפור הזה, הוא יוצא לאיזה מלחמה עם בבל, אחרי זה יהיה לנו 70 שנה אצל בבל בתור התחלה, ואחרי זה יהיה... פה זה עובר ככה בכמה פסוקים. אבל הם אומרים, תדע לך, זה הנושא של מעשה אבות סימן לבנים. מה שהאבות עוברים זה שורשים. המילה הזאת כדאי להתחיל להכיר אותה, להרגיש אותה. זה שורש למה שיקרה אחר כך. ואז לכן, כמו שיש לנו חטא אדם הראשון, שאתה, זה איזושהי התרחשות שאתה, אתה תראה אותה גם אחר כך, אז גם... מאברהם אנחנו לוקחים גם את ההפוך, את ההצלחות שלו כשורש להצלחות שלנו, לא רק, אם כבר אתה רוצה להגיד שאתה יורש את השטויות של ההורים שלך, אז תירש גם את הטוב שלהם, לפחות. מאברהם אבינו אנחנו מתחילים לקבל גם שורשים חזקים של הטוב פה, של הסירוב שלו לקחת את הרכוש מסדום. אבל מה אם ככה אנחנו נסנה כסף? בסדר, בוא נראה. אז הרכוש, לקחת או לא לקחת, הבאתי לכם עוד כמה מקורות על לקחת או לא לקחת את הרכוש. אז מה שאומר האלשיך, שראינו אותו קודם, הוא מנסה להבין למה בעצם אברהם סירב לקחת רכוש מסדום. ומה בגדיל, למה זה כל כך נפלא. ואם אקח מכל אשר לך, הוא הרכוש, בעמוד 3, לא על שאינו שלי, כי הלא הצלתי לעצמי. רק על חילול השם שלא תאמר, אתה חושב שלא זכיתי בו תאמר, אני השארתי את אברהם. זאת אומרת, מה שאלשיך אומר פה זה שמצד הדין, הכסף שלו, הרכוש שלו, הכל בסדר, תיקח, תלך הביתה.
מצד הדין.
כן.
אבל זה לא רק הדין.
אז פה אני רוצה להגיד משהו שאני חושב שכדאי לזה. אנחנו התרגלנו לחשוב שמצד... אם אברהם עושה פה משהו שהוא למעלה מצד הדין, זה לא בטוח שזה בשבילנו. זה קשור לשאלה שלך. יש לפעמים מצבים שאנשים בגדלות מסוימת, במצב רוחני מסוים, הם מחליטים לעשות החלטה שהיא לא מצד הדין. לקבל על עצמם כל מיני חומרות וסייגים שאולי בסוף הופכים לזכותם. אבל אתה, אם אתה מנסה לעשות את זה ואתה לא שייך למדרגה הזאת, זה נזק. למשל, שמעתי מכמה חכמים, שמי שלוקח על עצמו חומרה שהוא לא במדרגה שלה, אז התוצאה תהיה שהוא לא יאהב אנשים. למשל, אתה תתחיל להסתכל בעין רעה על אנשים שלא מקבלים את זה, נכון? אם תהיה ישר עם עצמך, אתה זה. אז אתה, זה לא מצווה. זה לא מצווה, זה עבירה. כי אתה לא שייך לשם, ואתה מנסה לקחת משהו שלא שייך למדרגתך, ואז אתה עושה נזק. אז למשל, לוותר על ממון כשזה לא שייך אליך, וכשמצד הדין מותר לך, אז יכול להיות מאוד שבשבילך זה עבירה. בשביל אברהם, בנקודה הזאת הספציפית, הוא לעשות, החליט לעשות החלטה ולהגיד, למרות שזה שלי מצד הדין, אני מוותר על זה מצד חילול השם, אז אני במקום כזה שאני מסוגל לוותר על זה בשביל קידוש השם, נפלא. ואז בזכות זה יורדים כל השפעה, אבל אם לא, וחוץ מזה, כדאי שקודם כל תדע לעשות מצד הדין, ואחר כך, רוב האנשים מעולם לא עברו דרך השלב שהם עושים רק את מה שמצד הדין, והם כבר רוצים... להיות למעלה, אז עזוב אותך, איפה אתה בכלל, אתה באת מאבולבן, אין לך, זה הרב סבג, הוא צועק על זה, על בעלי תשובה. הוא אומר, בעלי תשובה, מאיפה באת? מה אתה רוצה? קודם כל, מינימום שבמינימום ותהיה מבסוט מזה, זהו, זהו. תרגע, וזה נכון גם לגבי כולנו. האם אתה במצב שאתה אוהב ושמח בבסיס לפני שאתה רץ להגיד לפני משורת הדין. בוא רק את מצד הדין תעשה בשמחה, וואו. בסדר, אחר כך תוסיף מה שאתה רוצה. ואם אתה רואה שאתה עצוב, אם אתה רואה שאתה עצוב, אז כדאי שתלך לבדוק מה אתה עושה שהוא מעבר למצד הדין, ותעיף את זה מעצמך מהר. כי אתה עצוב. זה לא שייך אליך בכלל, אתה תחזור לבייסיק, תהיה זה. אחר כך יש מצב, זה אותם הסוגיה של הוויתורים, יש מצב שאתה מוותר, אבל צדיקים שהם לא ישנו בלילה בגלל תורה, זה לא שהם התאמצו על זה, זה יצא להם טבעי. אנחנו רואים אותם כאילו לומדים כל הלילה, ואז אומר, גם אני, ואני מקלל את כל הלילה, עזוב אותך, הוא לא התאמץ על זה, זה לא בשביל זה. מה?
בהתחלה כן, זה לא בא ככה.
אם אני חוזר לאפר, מה אתה בדרך כלל בהתחלה מוותר? להסכים להיות במדרגתך. להסכים להיות במדרגתך זה מהלך. לכן אני מדגיש שהרבה מקורות אנחנו נקרא אותם על צדיקים שעשו דברים למעלה מ... לא יודע מה, איפה עשו איזה מסירות נפש. אתה זה שייך אליך, אם לא תעזוב את זה. יש מצד הדין ויש זה. יש למשל, בוא נגיד צדקה. יש מה שראוי שבן אדם ייתן צדקה מהממון שלו מצד הדין. ויש מה ש... עכשיו... תן רק מה שמצד הדין, תגיד שאתה צדיק עליון, ועכשיו בן אדם יגיד, עזוב, אני רוצה להיות למעלה משורת הדין, אני אתן 60% מהרווחים שלי לצדקה. בסדר, מה יקרה לך? יש אנשים שחיו ככה, הרב קרליבא חי ככה, נכנס לו כסף ליד, זה תוך דקה היה אצל מישהו אחר. אז הוא, אתה קודם כל שתדע לחיות איפה שאתה חי. אחר כך נדבר, אתה קורא איזה סיפור כזה, אז בסדר, היכולת לשאת את זה, היכולת לשאת את זה שיש... רגעים שצריך לעשות בהם משהו שלפני משורת הדין, אבל זה לא בהכרח שייך אליך, או לא בהכרח שייך לעכשיו, או לא בהכרח... היכולת לשאת את הכפילות הזאת היא דבר בריא כזה. ואז אתה יכול ליהנות מלהגיד וואו אברהם, ולא להרגיש רע שירווח את הכסף. אז זה הנקודה. כי אז אתה מתחיל להרגיש, וואו, ככה הנה, אני רוצה להיות כמו אברהם אבינו, אבל אני כזה, זה עזוב אותך. כן. אתה, בוא, מצד הדין זה שלך. בסדר, אז הוא אומר, למה חילול השם? שהוא לא רוצה להגיע למצב שמלך סדום חושב שהרכוש לא שלו, ואחרי זה הוא יגיד, אני עשיתי את אברהם, אני בניתי אותו. בסדר? טוב. אור החיים מסביר משהו קצת אחר.
לא, אבל יש לזה בסיס, זאת אומרת, הבסיס כנראה של אברהם זה להגיד, אני לא... עם ישראל לא נבנה על רוע.
הוא אומר, אז הוא, אלשיך לא אומר את זה. אפשר להגיד גם את זה. זה אני חושב עוד מעט, במאוב השמש יגיד מה שאתה אומר, אבל אני לא חושב שאלשיך אומר, זה לא הנקודה של רוע. אין לי בעיה לקחת, אברהם זכה.
לא מדבר על אלשיך, מדבר על אברהם. למה שלא יסכים שמלך סדום ישאיר אותו, אם זה לא בגלל זה?
לכן אני רוצה לשאול, על זה אני רוצה להגיד, מה זה לא נבנה על רוע? יש כסף, שקל אחד שאתה מרוויח, שלא מישהו דפק מישהו בדרך? תביא לי מה אני אומר, אז אם תגיד אני לא...
אבל פה יודעים בוודאות שכן.
כן, אבל בסדר, אני אומר, לא נבנה על רוע. יש משהו בעולם הזה שאתה לא בונה על רוע, תתעורר. Wake up and smell the sumsum, מה שנקרא. אם אתה תרצה להגיד, אני לא נוגע בשום דבר שעבר דרך רוע, אז תבנה לך מהר מנזר. אז לכן אני אומר שיכול להיות שאברהם אבינו פה עושה מהלך שיש בו קדושה עליונה, אבל לא צריך... למה צריך להגיד, אברהם, יצחק ויעקב, ישראל. הסבא שלי הדגיש את זה הרבה, הוא אומר, אתה לא, אנחנו לא בני אברהם, אנחנו בני ישראל. והאבות כל אחד מדגיש איזושהי מידה בצורה קיצונית, זה לא התפקיד לעם ישראל בכללותו. פה ושם יש עדיין צדיקים שחיים את המידה של אברהם בטוטליות, בסדר. אבל זה לא בשבילנו כשיטה להגיד אני לא רוצה לגעת בעולם.
אבל למה לא לקחת את זה כמסר? אם אתה יודע בוודאות שהכסף הזה נורא מלוכלך, אתה לא תיגע.
אני לא בטוח שסדום...
למה זה בעיה? כאילו לקחת את זה כנקודת הנחה?
אז קחי.
לא, אבל גם...
לא, אני עוד לא אמרתי, את כבר יורדת להלכה ממש... היום בימינו, איזה כסף אני צריך לסרב לו, ואיזה כסף אני צריך לקחת. ברור שיש דברים מסוימים.
אנחנו רוצים לקחת ממה שאנחנו לומדים, דברים שיהיה לנו שימושים ליום יום.
כן, אז אני בא לתת, אז מה שאני מנסה לתת לך את השימושי ליום יום, השימושי ליום יום, זה להגיד שיש מצבים, אולי אני אסביר מה המצב, מה אני מנסה לבנות פה. יש מודל בחסידות שנקרא הכנעה, הבדלה, המתקה. הכנעה, הבדלה, המתקה, זה שלושה שלבים של גישה לכל מיני דברים בנפש וגם לדברים בחיים, וצריך להבין את שלושתם, אבל לא עכשיו ללמוד מאברהם ולהגיד, אז אני כמו אברהם. לא, אני צריך להכיר אברהם, יצחק ויעקב. אז יש את הבחינה הזאת של אברהם שעושה, לא נוגע. זה לא הסוף. זה רק ההתחלה, וגם זה, אתם יודעים מה אני אומר, יש מצב שאתה אומר, אתה יודע מה? רוע, לא נוגע. יופי, התחלת, לא גמרת. אתה עוד לא ישראל. עכשיו, אחרי זה יבוא מצב שבו אתה צריך לעשות הבדלה, ואחרי זה המתקה לחזור דף, כן, לקחת. כי מה אמרתי, שאני עוד ישב לי בראש, הפירוש של סבא, זה שאת הרכוש צריך להביא ממצרים בסוף. ידוע, תדע, כי גר זכה בארץ ירדן, עבדו ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן נמצאו ברכוש גדול. אז אתה רואה שהקדוש ברוך הוא חשוב לו להביא רכוש. אז מה אתה אומר לי פה, עם ייחוד והצבורה, כל הכבוד, בזכות זה קיבלת את התורה, ו... אז יש מצב כזה, יש אפשרות להגיד, וזה מה שנדמה לי המאור ושמש אומר, לא, המאור, הרכוש של סדום לא, הרכוש של מצרים כן, בסדר.
זה שונה, אבל הרכוש של מצרים ושל סדום, מהותי הוא שונה. אנחנו סבלנו שם, הם עבדו כמו מטורפים, זה מגיע להם, זה הכסף שמגיע להם.
אז מה שאלשיך אומר מגיע לנו גם את זה. אתה יצאת למלחמה, הצלת את כל העולם, אתה הצלת את הנפשות, הרכוש שלך, שלום. זהו. שלך, זכית.
טוב, חוץ מזה, סתובב.
מה אתה רוצה? למשל, הבתים האלה היפים בבקה. הבתים במושבה הגרמנית. מה איתם, נכון?
לא, אבל יש כנראה...
פין, לא, בוא נחזיר, זה רוע, זה כבשנו.
יש כנראה הבדל בין הרוע של זום לרוע של מצרים. אה? כנראה גם הבדל בין הרוע של זום לרוע של מצרים.
טוב, זום והמורה עדיין לא...
שנייה, בוא נשים בסוגריים. אני הולך איתכם רגע. נתיב פרשני אפשרי, לא של היום אבל אפשרי, להבחין מה בין הרכוש של סדום לרכוש של מצרים. אני הולך כרגע בנתיב אחר, להגיד עצם הרכוש. עצם הרכוש זה לא ההבדל שהוא פה בפרו ופה במצרים, אלא זה מצבים שונים באותו רכוש. יש מצב שבו אתה צריך לעשות כמו אברהם, להגיד לא נוגע בכלל, ויש מצב שאתה צריך ללכת להביא אותו. ואתה צריך לעבור את כל השלושה מצבים האלה. שיש מצב שבו אתה מבין שרכוש סדום זה תינופת, אני לא נוגע, יש מצב אחרי זה שאתה צריך להתחיל לעשות ברורים, קצת לקחת קצת זה, קצת פה, קצת שם, ויש בסוף להמתיק ולהביא את הרכוש ממצרים, ואתה צריך לסגור את כל התהליך הזה. אז אברהם פה עושה את המהלך הנפלא, השייך לאברהם, לא נוגע בשביל קידוש השם.
לא, אבל יש משהו הגיוני במה שדבר אומרת, כאילו, הוא גם לא זקוק לכסף הזה, הוא כבר בן אדם עשיר. הם יוצאים ממצרים, קודם כל הם עבדו בלי לקבל כלום, והם נוסעים במטבח, והם צריכים אולי ים, טוב, אני לא יודעת מהם יכולים לקנות שבא, אבל...
כי במצרים זה ביצוי, אפשר
להגיד. מי שאל אותך בכלל? הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה עשיר. מה זה קשור אם אתה צריך או לא צריך?
אתה יודע למה זה מפריע לי? כי כיום יש הרבה אנשים שמצדיקים את ה... לא, בדרך הזאת, וזה מפריע לי נורא.
אז זה מה שמצדיקים את מה?
מה שמצדיקים לקחת כסף?
בצורה לא חוקית, ואומרים, מה, זה מגיע לנו, זה לא נורא, הם גויים, מה, אפשר לקחת מהם, זה בסדר, זה בכלל לא גזל, זה בכלל לא גניבה, הרב אמר שזה גוי, אני יכול לקחת. כאילו, כל מיני דברים ש...
יש באמת רבנים שמצדיקים את הפורקס.
אבל זה בא מזה, זה בעיה.
את המה?
שמותר לקחת בגלל שיהודי מותר לשמלי יהודים כמו שהתעסקו בזה שהם חרדים, דתיים, לא חרדים שמקבלים את התקה מהרבנים שלהם שאם אתה עושה את זה לגוי מותר
יש
כוחן
גדול
מי אמר זה בשבילך? למה אתה לא רק מישהו שצריך לתת לכולם? למה השם לא אמר, אתם הולכים לקחת את כל הרכוש הכסף של המצרים, אבל אולי הוא לא אמר, אבל זה לא היה רק בשבילכם?
יכול להיות. תשמע, לפי מה שקראנו קודם, יש צ'אנס טוב להבין שאברהם אבינו היה פותח בתים של אוכל והיה עושה חפלות לחבר'ה, הוא לא היה רק לעצמו. אבל לא בסדר, זה, אני אומר, זה שאלה, לא רוצה, נפתור אותה עד הסוף. ברור מה את אומרת, ברור שיש אנשים שעושים לעצמם סיפורי סבתא ומרשים לעצמם לגזול בשם כל מיני סיפורים. בסדר, ברור, זה לא מה שאנחנו מדברים פה.
כאילו הם מקבלים מישהו
למשל הרבנים, זה צריך להיות מאוד, בגלל זה כאילו זה צריך
אבל מי מילה? לא הצלחתי להבין.
לא יודע, לא, רגע.
מה כואב לך פה?
לא יודע למה הנושא הזה של הרבנים האלה עולה פה, אבל...
לא, ניתני אומר שבעצם הוא היה אמור לקחת את הרכוש הזה.
כן.
לא, רגע, אני לא אמור את זה.
שמבחינת הדין מגיע לו, זה כבש וזה שייך לו.
מבחינת הדין היה יכול, כן.
ואברהם הוא לא רוצה.
טוב, אני רוצה להמשיך, בסדר? לא, מה אני רוצה...
הוא לא רוצה בגלל משהו אחר, הוא לא רוצה בגלל חילול השם, אבל החילול השם הזה, אני השארתי את אברהם, לא בגלל שזה נתונה אחר וכו'.
בוא, אני איתכם לגמרי, מי שלא אוהב את האינטונציות האלה, אז בסדר, אני איתכם לגמרי שיש הרבה אנשים שמספרים לעצמם סיפורים כדי להכשיר את הגזל, ומלבישים על זה פסוקים, ומוצאים רב שיתיר להם. לא, לא על זה מדובר, אבל עדיין, בסדר, אז שהם יעשו מה שהם רוצים. העיקר שאנחנו, קודם כל, אני חוזר לשם. אתה, היחס שלך לכסף פטור?
לא.
אז תעשה את זה. אחרי זה נדבר על הרבנים, איך נפתח להם בית מדרש, נעזור להם. בסדר? אני חושב שגם הרבה פעמים אתה מקבל תמונת ראי, שיש אנשים שדוחים לגמרי את הכסף, אז אתה מקבל בצד השני תמונת ראי של אנשים שעפים על זה בלי בקרה. בסדר, יש הרבה פעמים תגובות מטוטלת כאלה, שאתה אומר, יאללה, מה אכפת לי בכלל? שבן אדם שבשבילו איסור לשון הרע, זה אסור לו לדבר בכלל, אז אתה תקבל בצד השני את אלה שלא מנסים בכלל, כי אי אפשר לדבר ככה. אז אותו דבר, אם היחס שלנו לכסף לא משוחרר, ברור שאתה תקבל מזה שני צדדים, אנשים שמפחדים מכסף, ואנשים שמוצאים כל סיפור יפה כדי לגנוב את הכסף של כולם. אם יש אבל בסיס של יחס מאוזן לכסף, שמה ששלך תיקח ואל תגיד לא, לא, אני זה, אז אחרי זה...
כסף זה נוחלט, אתה לא נוגע. סדום ועמורה זה מסמל באמת בשבילי...
אז מה עם מצרים?
סמים וזנות, אוקיי? זה סדום ועמורה. כסף מזה,
אתה לא מקבל ממנו שכר, זהו, אני חושב שאולי זה, הוא לא מקבל ממנו שהסרסור בא ואומר לך, בוא אני תתרום לך לישיבה.
אולי.
זה לא על זה מדובר.
כן. אפילו חוט, הוא אומר,
טוב.
חוט, ושרוך נעל, אני לא מקבל, כאילו, זה אומר, לא...
טוב, בסדר, בסדר, אז בוא נמשיך לקרוא עוד קצת, אז אני אומר, בוא נלך איתך וחזל איתך גם, בסדר? חזל איתך שאומרים, אברהם, בזכות זה שהגישה הבסיסית שלו הייתה, כסף מלוכלך, אני לא נוגע, בסדר, נגיד, זכה לתורה. בסדר, בוא, ממשיכים לקרוא קצת. בואו נדלג רגע למאור ושמש. מאור ושמש זה כבר חסידות, אבל עדיין הוא מביא דברים שהם קרובים לפשט. הוא אומר ככה. טוב. ונראה לבאר. מאור ושמש בשורה 15 בעמוד 3. ונראה לבאר. דיני הקדוש ברוך הוא ברא כל העולמות להיטיב לברואיו. קודם כל, שיהיה לנו את ההרגשה הזאת. הוא רוצה שיהיה לי שפע. בסדר? זה... תחזור על המשפט הזה לפחות שלוש פעמים ביום עד שתרגיש אותו. זה קודם כל. זה שכסף מלוכלך אני לא נוגע זה בסדר, אבל זה שהקדוש ברוך רוצה להשפיע לי הרבה כסף, זה גם כן שיהיה לי ברור. שיהיה כסף נקי, אבל שיהיה כסף. ואין רוצה...
הבעיה פה, בין הרגע שומע רק חלק מהמשפט שלך, שיהיה לשפע. ואז
כשיש
לך
כיצור דרך, למי יש בעיה? לך יש את הבעיה הזאת? להם, לרבנים האלה שהם איזה, כזה? אז
תשתר,
מה אכפת לך מהם? בוא נתקן את עצמנו רגע. אז בי אותה, אחרי זה תעשי להם שיעורים.
לא, אני לא מספיק, זה נורא מסוגל להגיד את זה, כי אתה לא יודע כמה זה משפיע, כאילו.
אני משפיע, מי סופר אותי? פה כולם מתנגדים לכל מילה שאני אומר. איזה משפיע? בסדר, זה מסוכן שני הצדדים. השיטה שלי זה שמסוכן גם לא להגיד את זה. כי אז אנשים מתחילים לפחד מכסף ולהגיש שכסף זה של השטן, ואנשים צדיקים וקדושים לא תסכים עם כסף. אז זה מסוכן שניהם. אז כל העולם כולו גשר צר מאוד, תלך בול באמצע, אל תיפול לשם ואל תיפול לשם. בסדר, זה, אין פטנט אחר שזה מפחיד. זה. בואו נקרא עוד קצת. ואין רוצה להניש אפילו את האומות, רק רוצה שיטיבו מעשיהם ויתנהג עמם במידת החסד. בסדר, הקדוש ברוך הוא לא רוצה עונשים אף פעם, זה מה שהוא אומר. הוא אף פעם לא רוצה להניש, גם לא את האומות, מכל שכן עם ישראל עם קרובו. אמנם, מחמת שמעשה בני אדם גורמים בעצמם לעורר חס ושלום הדינים בעולם, אבל אין זאת נחת רוח לפניו. רק מזה יש להקדוש ברוך הוא תענוג בעולם, כשיש צדיק בדור שיוכל למתק הגבורות בשורשן, שלא יצאו לעולם. מה התפקיד של הצדיק? לעשות תענוג לקדוש ברוך הוא, ולמתק את הגבורות בשורש שלא יצאו בעולם. הקדוש ברוך הוא רוצה להוריד חסדים לעולם, לא גבורות. ומה הצדיק עושה? רואה שמתחיל לרדת גבורות, הוא מוצא דרך שזה ירד סוכר. להמתיק את הגבורות. זה הג'וב. לא להגיד, אתם רואים, אתם לא בסדר, זה לא התפקיד של הצדיק. הצדיק כל הזמן זה איך לשכנע את הקדוש ברוך הוא ואת כולם, שהכל בסוף זה יהיה חסדים. דהיינו להעלות הגבורות למעלה למקומם, ולהמשיך החסדים למטה, מזה יש לקדוש ברוך הוא כביכול תענוג גדול. והנה ידוע שמדרגת אברהם אבינו עליו השלום היה החסד והאהבה. רוצה לומר שימשוך החסד העליון לטאטה שיתנהג הקדוש ברוך הוא עם כל העולם בחסד. זה אברהם, יצחק זה משהו אחר. אבל אברהם הוא לוקח את הפן הזה בקדוש ברוך הוא, שהוא רוצה שהעולם יתנהג רק בחסד ולא יהיו גבורות בכלל. עכשיו אם הוא היה מדבר עם יצחק, אז יצחק היה אומר לו גבורות. הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין, זה הכי טוב, אין תיקון יותר טוב, תוריד גבורות, בבבם, הבן אדם חוטף וזה, נער אותו. כן? נכון, אז אחר כך תבוא החידה, איך יצחק נולד לאברהם? זה תהיה שאלה גדולה, ולכן יגידו שאולי הוא הבן של אבימלך. כי לא יכול להיות שכזה נולד לכזה, זה לא... עכשיו, אז עכשיו אנחנו עוד לא באיזון. עכשיו, כן, אז אברהם אבל מביא את הנקודה של החסד. בוודאי ברדיפתו את המלאכים, גם כן לא הייתה כוונתו חס ושלום להרוג שום בריאה, רק להציל את לוט. אברהם לא אהב את כל העסק הזה שהוא נכנס למלחמה, והוא הלך לשם איכשהו להציל את לוט, ורצה לצאת משם ולא לפגוע באף אחד. כן? רק הקדוש ברוך הוא בעצמו יקם כמבואר בגמרא, אבל כוונת אברהם לא היה להרוג שום בריאה, והראיה. שאחר כך כתיב אחר הדברים האלה, כתיב אל תירא אברהם. הוא פירש רש"י שהיה מתיירא לעונש מחמת הריגת המלאכים. שאברהם אחרי המלחמה הזאת היה מוטרד שאולי הוא איבד את הזכויות שלו, כי הוא היה צריך להיכנס להרג. הוא לא סובל את זה, והוא... נחזור לענייננו, כאשר אמר לו מלכי צדק, ברוך אברהם לאל עליון, קישר מדרגת אברהם למעלה באל עליון, היינו באינסוף ברוך הוא. בסדר. ואחר כך אמר ברוך אל עליון אשר מגן וגומר, ולא אמר ברוך לאל עליון. כוונתו הייתה להמשיך הגבורות לטאטה. מלכי צדק מביא פה לפי המאור ושמש כיוון אחר. שצריך גבורות, ואומר לו כל הכבוד, הקטע את המלאכים, זה מה שהיה צריך, זה עשה סדר בעולם. נשמע מדבריו שלדעתו הוא תענוג להשם יתברך מהגבורות שהיקה את המלאכים. כאילו מלכי צדק תופס את זה שאיזה יופי. כאילו ברוך לאל עליון שאתה משרת את האל העליון בגילוי הגבורות. וזה אינה מדרגת הכהנים. לוויים זה משהו אחר. לוויים הם יותר שייכים לגבורות. אבל הוא אומר, הכהנים הם מבטאים את הכיוון של לא רוצים גבורות בכלל. רק חסדים. וזה אינה מדרגת הכהנים, כי מדרגתם הוא להמשיך החסדים לטאטה ולהעלות הגבורות להמתיקם בשורשם. על כן לקח הקדוש ברוך הוא ממנו את הכהונה ונתנה לאברהם. את אברהם במלחמה הזאת הוכיח את עצמו כאוהב החסדים, ולכן זכה לכהונה. יש לו את הגישה הבסיסית של עוד לפני מה עושה כהן, איזה מין בן אדם זה כהן, איך הוא תופס את העולם, איך הוא תופס את הקשר של הקדוש ברוך הוא לעולם, זה רק חסדים למטה, לא רוצה גבורות, רוצה רק למתק ולדאוג שלא יהיו גבורות.
האם זה אומר משהו על הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, צריך להיות את הסדר של האנושות מבחינת האם זה העובדה שאברהם אבינו הוא העבודה הראשונה ושדווקא זה התכונה שלו, האם זה אומר משהו על הבנייה שלנו בתוך בן אדם?
כן, אז אם אני הולך רגע למבנה הנפש, כן, יש סדר שצריך להיות לך קודם כל ברור שהמטרה זה חסדים. אחר כך נדבר.
אם אתה... מטרה הוא בסיס לבנייה, זה לא אותו דבר.
היא מסרבת. טוב, בסדר.
לא, אני שואלת, אני לא סירבתי, שאלתי.
הוא אומר, תחזרי לתחילת, אחרי זה תקראי את זה עוד פעם, מה הוא אומר? הקדוש ברוך הוא חפץ להיטיב לברואה, ומזה יש לו תענוגות, וכשיש דינים, אין לו תענוגות. בסדר, אבל בסדר, אחרי זה צריך דינים, אבל האם זה ברור לך הבסיס הראשוני הזה? שאברהם זה הקומה הראשונה בנפש שלך. אחרי זה תבנה גם יצחק. אם אתה שלך רק אברהם, אתה עוד לא נקרא ישראל. אבל אתה מבין את זה בתור התחלה.
כזה מוזר, כי מהסדר ראשית נעשה על ידי אלוהים.
אה?
זה מוזר מה שאתה אומר, כי המעשה בראשית נעשה על ידי אלוהים. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. האלוהים זה עמידת הדין דווקא. אתה אומר פה שעל מנת, קודם כל צריך למנות את עמידת החסד.
כן, כי הרעיון...
זה עמידת הדין כלפי עצמו.
לא, יש, בסדר, אפשר להסביר בהרבה צורות. ההסבר הפשוט הוא, אם אתם רוצים לקחת לשם, ההסבר הפשוט הוא להבין שכל גילוי הדינים של הקדוש ברוך הוא בא מרצון לחסדים. וזה מה שקשה לנו לתפוס גם בעצמנו וגם באחרים, לראות את גילוי הדינים כבא מחסדים. שיצחק נולד מאברהם, זה קשה לנו לתפוס. אנחנו מבינים חסדים, ואז אתה, דינים זה משהו אחר. ואם אתה מצליח לקלוט שהרצון הבסיסי של הקדוש ברוך הוא זה להיטיב לנבראיו, ואז הדבר הראשון שהוא עושה זה דינים, אז אלוהים מתחיל את הבריאה בצמצומים, אבל הכל מתחיל שם מרצון להיטיב לנבראיו. כאילו הקדוש ברוך הוא קודם אברהם ואז יצחק, למרות שבפסוקים הראשונים של התורה זה נסתר, ישר רואים את יצחק, ישר רואים דינים, צמצומים, איזה, טוב. אבל אברהם אבינו הוא מגלה את השורש. אז עכשיו הוא שואל בשורה 15, כי הנה יש להבין הטעם שלא רצה אברהם. מה?
אני לא מסכימה.
שמה?
כי השלב של להחליט לקיים עולם זה השלב של החסד.
אז זה מה שאני אומר, שלא רואים את זה בפסוקים, אבל כן, עצם זה שהוא בכלל מתניע, הרצון זה להיטיב לנבראיו. אחר כך הדבר הראשון שהוא שואל את עצמו, אז מה אני אעשה כדי להיטיב לנבראי? צמצומים. זה השלב שבא מיד אחר כך. אז אנחנו, כשהאבות מגלים מרכבה לשכינה, קודם כל התגלה אברהם, אחר כך התגלה יצחק. אז בשורה 15 בעמוד 4 הוא אומר ככה, באמצע. כי הנה יש להבין הטעם שלא רצה אברהם אבינו לקח כלום מכל הרכוש שישיב למלך סדום. הלא השליך נפשו לנגד עבור הצלתו. אתם רואים את מאור ושמש קצת שואל, נגיד הוא מקשה על עמי. בשורה 15 בעמוד 4. למה אברהם אבינו לא רצה לקחת כלום מכל הרכוש שהשיב למלך סדום? תיקח לפחות שכר טרחה, בזבוז ימי עבודה, משהו. אתה מבין, הלכת, בטח שרפו לך את הבית, בטח הפסדת כמה דברים במלחמה, בטח לא יודע מה, בינתיים מי איבד לך את השדות? כך, שכר טרחה, מינימום. הלא השליך נפשו לנגד, הוא מסר את נפשו בשביל להציל את מלך סדום, בלי שמלך סדום הציע לו. הוא לא יצא בתור שכיר חרב למלחמה הזאת, הוא יצא בלי שאף אחד יבטיח לו כלום. עכשיו הוא אומר לו כך, לא, לא, לא. עבור הצלתו, הוא מפרעו לקח, הוא גם מקשה, הוא אומר, הרי מפרעו כן הסכמת לקחת, מה קרה, אני לא מוכן לקחת כסף מלוכלך ממי שגנב את אשתי, ועכשיו משלם לי זה, מה קרה? מפרעו כן לקחת. אמנם יש לומר כי מחמת זה לא רצה אברהם, אבינו ליהנות מרכוש דום עבור כי היו צרי עין. זה כן דומה למה שעמי אומר. כמו שכתוב בהם באנשי סדום, נשכח הרגל מבינינו, על כן לא רצה ללחום לחם רע עין. זה כסף סדומי. אי אפשר. את זה אי אפשר. זה יותר מדי. כמו שכתוב. וזה מרומז בפסוק, ולא תאמר, אני השארתי את אברהם, ולא נאמר, פן תאמר. כי היה אצלו כוודאי שיאמר כן. הוא ידע מי זה מלך סדום, הוא יגיד אחר כך, אני השארתי, זה שלי, זה... אוקיי. כי הוא צריך, אמנם פרעו לא היה צר עין כל כך, על כן היה יכול ליטול ממנו. הוא אומר, זה באמת קשור, בדומה למה שאתם אמרתם, בדומה להבדל בין מלך סדום לפרעו, שמלך סדום זה באמת היה השיא של זה, ופרעו לא היה עד כדי כך צר עין כמו מלך סדום. ואחר כך, תראו את זה, זה אולי הכי חשוב. אחר זה היה אברהם אבינו דואג, פן ואולי לא עשה כשורה. הוא התלבט אם זה היה נכון לא לקחת את הרכוש ממלך סדום. איפה זה? כן. שהיה חס ושלום מהכפויי טובה, שנתן לו השם יתברך והזמין לו עושר רב ולא רצה לקבלו. זה משפט חשוב במקור הזה. שהוא אמר לעצמו, אולי אני סתם כפוי טובה, כזה פה רוצה להוריד לי עושר, אני אומר, לא, 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 רק קצת, תן לי קצת, זה אני... הוא מוטרד מזה, שאולי זה כפיות טובה. על כן, אחר הדברים האלה שהיה דואג, אמר לו השם יתברך, אל תירא שכרך הרבה מאוד אף בעולם הזה, שיהיה לך עושר רב. אל תירא, עשית נכון בהקשר הזה. וגם אתה תהיה מליין. על כן כשראה אברהם שטוב עשה שלא קיבל רכוש מצרי עין, היה מצער בעצמו כי כל ביתו ונדבות זה וכו' וכו'. טוב, זה אחרי זה המשך. כן, מה?
הרבה פעמים בחיים קורה לנו דברים כאלה, שאנחנו לוקחים החלטה, ואחר כך חושבים על זה עוד פעם, ואנחנו לא בטוחים 100%, אבל והרבה פעמים אנחנו, זה יוצא מאינסטינקטיבי, זאת אומרת, ההחלטה היא מאוד אינסטינקטיבי, ואנחנו אחר כך חושבים על זה בשכל. זאת אומרת, אולי התהליך שעבר אברהם, שהוא בעצם פתאום תפס את עצמו, שאולי הוא היה צריך לעשות אחרת, אבל זה לא אומר שהוא טעה.
לא, אני לא אומר שהוא טעה, אני רק אומר שבשביל המאור והשמש, ולפי מה שהמאור והשמש אומר, זה גם בשביל אברהם, זה לא מובן מאליו שצריך לסרב לכסף הזה. זה מה שקודם כל אני רוצה להגיד. שיש לו שאלה כזאת, שאחד מצדדי השאלה זה, הקדוש ברוך הוא שולח לך כסף, תיקח, אל תהיה כפוי טובה. זה אחד מהצדדים. הצד השני זה, אוקיי, צרי עין, רכוש מסדום, הכל טוב, אבל יש פה את שני הצדדים שאתה צריך לראות אותם, ולא להבין שאם אתה נמנע מכסף, בטוח אתה על הסוס. לא.
אנחנו חוזרים שוב לשאלה, שאז זה אומר שההחלטה שהוא לקח לא הייתה טובה, כי זה היה כסף שהוא היה מלוכלך. אז אם זה לחזור עוד פעם על אותו דבר, למה ללכת על זה? מה היה קורה טוב אם הוא היה עושה את זה?
תקראי בשורה 14 בעמוד 5. לקראת הסוף. גם אם היה חס ושלום גזל, עכשיו אנחנו קוראים מקור של רבי צדוק הכהן מלובלין. מקור ארוך, אתם יכולים לקרוא בבית, ניקח ממנו כמה פירורים. גם אם היה חס ושלום גזל, איך נתן מזה מעשר? אז אומר רגע, אתה רוצה להגיד שזה גזל ושזה לא שלך ושזה... גם איך אמר ענר ואשכול יקחו חלקם וגזל אסור לבן נוח גם כן? אם זה גזל, אז למה זה לענר ואשכול זה כן טוב? אך באמת, איך יצויר שיהיה גזל? הרי קנה אברהם אבינו עליו השלום כדין מציל מן הגייס שקונה, כמו שאמרו בבבא קמא. אחד, זה שאתה יצאת למלחמה והצלת את הרכוש, קנית את זה. אז אתם רוצים להגיד שזה כמו הרבנים האלה שאתם מפחדים מהם? לא יודע. אבל הוא אומר, קנה, בדין, אחד. שתיים, בפרט שמלך סדום נתנם לו במתנה, זה לא גזל, אז... רק המחווה, בסדר, ואז הוא הולך שם לאיזה דיון שלם, אבל הוא עוד פעם, זה לא, מה לעשות? יהודים אוהבים כסף, לא? בשביל זה סנו אותנו, אני למדתי בספר היסטוריה שהאנטישמיות הייתה בגלל שאנחנו מלווים בריבית. בסדר? ככה למדתי בספר היסטוריה. אז קשקוש בלבוש, אבל זה רק...
ולמה היינו מלווים בריבית? כי היה אסור
לנו... לא, אז בואו, אתם לא צריכים לענות לספרי ההיסטוריה שאני למדתי בבית הספר שלי, אלא מה אני רוצה להגיד? שיש, אני חושב שמי שכותב את הספרים האלה, יש לו רגש אשם על זה שאנחנו רוצים כסף. אז זה שיהודים טובים בכסף, אבל מה, בגלל זה שונאים אותך? בגלל זה אנטישמיות? מה, אתה בסרט? צריך להיזהר מרגש אשם מסביב לכסף. אז אם יש החלטות שלפעמים אתה מחליט לא לקחת כסף למרות שאתה זכאי בשביל קידוש השם והכל, אבל אל תלביש מסביב לזה כל מיני...
זה גדלת, באמת להעלות לנו מודעות שצריך לפעמים לקבל שמגיע לך כסף, ולפעמים לא צריך לשאול את עצמנו את השאלה, אבל לאו דווקא להגיד לא.
אני אומר שאם כל כך הרבה עולה פה השאלה, כנראה שלרוב האנשים פה כדאי להגיד קצת יותר כן. זה, מי שאל, את מבינים, אם הייתי מלמד את הרבנים ההם, אז הם אומרים, ברור. ואז הם צריכים ללמוד את ההפך. אנחנו בדרך כלל רוצים ללמד את ההפוך מאיתנו, את מה שהוא צריך ללמוד, עזוב, אבל אתה הפוך ממנו. תיקח, הכל בסדר, תרגע. לא גזלן, לא דיברנו על גזל, סתם, מה שאפשר, מה שמותר, מה שראוי לך, מה ש... ויעקב זכה, אז המקור הזה של רב צדוק הכהן מלובלין, הוא בדיון על סעודות שבת, תראו בשורה 28 בעמוד 5, ויעקב זכה בעושר דאף שכל האבות היו עשירים, דאף שכל האבות היו עשירים, כמו שנאמר, ואברהם כבד מאוד במקנהו, ביצחק כתיב, ויגדל האיש עד כי גדל מאוד, ובבראשית רבה, שהיו אומרים, זבל פרדותיו של יצחק, ולא כספו, זה אבו של אבימלך. כאילו אנשים היו מוכנים לקחת את הזבל של החמורים של יצחק, ולא את הכסף של אברהם, כדי להגיד, איך היו מסתכלים עליו בזה, אבל הוא אומר עדיין זה לא אופייני להם כמו ליעקב. יעקב עיקר הזכות באושר, אבל כולם לא עשו שום השתדלות מאומה, רק שנתן להם השם יתברך. מה שאין כן ביעקב אבינו עליו השלום, שמצינו שעשה השתדלות לקנות אושר בצון לבן ובמקלות. אז הוא אומר פה לפני זה, בפסקה שלפני זה, הוא אומר שיש מתנות שאתה צריך לזכות בהם, אבל לקבל אותם מהשם. אז יעקב זה הסוגיה של העושר, יצחק זה הגבורה, אברהם זה החוכמה וכו'. יעקב, אם תראו, אם היית שואל אותו, היה לוקח את הנשים ומסתלק בפרשה הזאת. לבן מכניס לו את כל הרעיון שהוא צריך לקבל שכר. אז יעקב אומר לו, טוב, בסדר, נשאר עוד 6 שנים, ואז הוא עושה את כל המהלך הזה, אם אתם קלטתם, עם הריבוי של הצון, וחוזר עם כל הצון שבעולם. אבל אם היית שואל את יעקב, הוא לא היה לוקח את זה. ולבן כמעט, אתה יודע, ואז בסוף לבן כועס עליו, אומר לו, מה, ועשית זה הבנות בנותיי, הצון צוני, הכל שלי, התעשרת ממני, תחזיר לי את הכל, בסדר. אבל במקור, הנה, זה אותו סיפור. אז הוא אומר, זה יעקב אבינו. רק שיעקב אבינו עליו השלום, זה הפתרון שהוא נשמע פתרון סמנטי, אבל זה לא פתרון סמנטי. ידע שהכל מהשם יתברך, ואף השתדלותו בין בענייני העולם הזה, בין בענייני עבודת השם יתברך, תלה הכל בהשם יתברך. הנקודה היא, למה אנחנו מתלבטים? כי אנחנו באמת מרגישים סתירה בין השתדלות לקבלת מתנות מהשם. אצלנו זה באמת שני דברים שונים. כשאני עובד, אני מרגיש שאני מלך העולם שאני עשיתי. איך אני יודע? שכשאני נכשל, אני יורד על עצמי בלי הכרה, אז זה סימן לזה שאני תופס שאני עושה את זה. עכשיו, יש מתנות שאני מקבל מהשם, אני מרגיש שזה מהשם. יעקב הגיע למדרגה חדשה שמאפשרת לו לבוא במגע עם כסף, שגם כשהוא עובד, הוא לא חושב שזה הוא עושה. אבל אז הוא יכול לעבוד בכיף, ולהרוויח כסף בכיף. התסבוכת זה כשאני... מה כל כך מסובך בממון? חלק ממה שמסובך בממון זה התחושת אני הצלחתי, הנה זכיתי, עבדתי, קיבלתי את הכסף, זה אני. ואז אני גם לא אתן לאף אחד, והוא שבא לבקש דקה שילך לעבוד, החרדים האלה במלא, נכון? הם לא עובדים, שיכולו לעבוד, וכאילו מה אתה חושב שאתה עושה את הכסף שלך בגלל שעבדת? תשכח מזה, אני בשנייה אחת עם כל העבודה שלך אתה נהיה על הקרשים. זה שילכו לעבוד. כן? זה לא קשור, אולי הם צריכים לעבוד, אבל הבעיה בממון זה חוויית אני עשיתי. אחת הבעיות. יעקב יכול להתעשר כי הוא מצליח להרגיש שהשם עושה לו הכל גם כשהוא הולך לעבוד ולהשתדל. זה לא שהוא נהיה פסיבי, הוא נהיה מאוד אקטיבי, זה מה שהוא אומר פה. הוא היה אקטיבי, הוא עבד שנים, הוא עשה את הקומבינות הזאת עם המקלות ועשה את זה, אבל אחרי זה, לרגע הוא לא חושב שהוא עשה את זה.
הוא הצליח בגלל זה, לא שהוא עשה את זה,
הוא עשה את זה,
אבל לא,
לא הוא שהתעשה. שהוא לא עשה את זה.
לא שהוא לא עשה, הוא עשה שמסתכלו על זה,
כי בסדר, אפשר להגיד את הצורה המעודנת, שהוא לא חושב שבגלל שהוא עשה הוא הצליח. אבל בחסידות רוצים לקחת אותנו יותר רחוק. להפסיק כל הזמן להרגיש את חוויית אני עושה משהו. הרי זה בכמה שיעורים דיברנו על זה, שכשאת... אני ראיתי גם על עצמי וגם על אחרים. למה לגבר יש תחושת אפס כשאין לו עבודה? הוא אין, כאילו אין לו חיים. מה הקשר? הרי אתה מזהה שאם אתה מצליח למצוא עבודה אתה שווה משהו, ואם אתה לא מצליח למצוא עבודה אתה לא שווה כלום.
אתה לא מפרנס, הכיתה זה...
אבל מה הקשר? אתה שווה $1,000,000 אם מצאת עבודה ואם לא מצאת עבודה. אז הנקודה הזאת, אני לא אומר שבן אדם לא צריך למצוא עבודה, אבל אצלנו, אצל הגבר בפרט, הנושא של הכסף והמשמעות הוא דבוק מאוד מאוד, וזה קשור לישות.
לא, כי האישה היא עושה עוד דברים חוץ מלעבוד, היא גם מוצאת את עצמה גם בבית, גם בחינוך של הילדים.
זה קשור לאגו שלו, לישות. ישות. עכשיו, זה בסדר שתלך תביא כסף, אבל אחד התיקונים הגדולים שלך זה לשחרר את הקשר הזה שאתה עושה בין הצלחה לשיש לך משמעות בעולם. ואתה יכול לשחרר את זה רק כשאתה תופס שאתה לא עושה את זה. שאתה לא עושה את זה. אתה בא לברך בשבת, המוציא לחם מן הארץ. הוא אומר, הברכה של השפע שלך באה משבת. כשאתה מברך, המוציא לחם מן הארץ, אתה חושב שהשם מוציא, הביא לך את הלחם הזה? אתה באמת ככה חווה את הדברים? אתה חווה, אני הלכתי, עבדתי, הבאתי כסף, קניתי בסופר, יש לי לחם על השולחן. אתה לא חווה שהשם עשה לך אוכל. אני עשיתי. אז זה מה שהוא אומר. כמו שנאמר, האלוהים הרואה אותי מאודי וכל מעשיו היו רק לשמה דקודשא בריחו, כמו שמובא בזוהר הקדוש. תחה זה יעקב כל עובדו יבא לשמה דקודשא בריחו וכולי, וידע שהן מתנות שמיים, הוא בא מידו של הקדוש ברוך הוא. אם אתה רוצה שהיחס שלך לממון יהיה משוחרר, אתה צריך כל כסף שנכנס לך, אם אתה מצליח להגיע למדרגה הזאת, ולעצור שנייה ולקלוט שזה מתנה. אבל אני עבדתי, תשכח מזה. זה מתנה. נכנס, מתנה. זה תחול. מה? את באמת אוהבת אותה או ש... הוא בא מידו של הקדוש ברוך הוא על ידי המלאכים. כמו שאמרו, מלאכי השרת היו טעונים מתוך צונו של לבן. ובאות בכוח מה? באות בכוח התורה. שכל עניין המקלות היה בהן סודות ודברי תורה. מה הוא עשה שם, אתה חושב? קומבינות של פורקס הוא עשה שם? הוא עשה סודות תורה. השפע שלך בא מהתורה. אחרי זה הוא הולך עוד גם משבת. באמת החוויה שלנו היא שהשפע שלי בא מהעבודה שלי. הוא אומר, לא, השפע שלך בא משבת. זה לחם הפנים. מה עושה הכהן בלחם הפנים? מברך את השפע שלך.
אבל למה לבטל את העבודה? לא לתת.
יש, כמו מישהו שמעתי פעם, מסביר שיש שלוש מדרגות לתיקון. יש אני ואתה, נשנה את העולם. אני. בסדר? אחר כך יש אני והקדוש ברוך הוא ביחד. שותפות. ואחרי זה יש, תן לו לעבוד. תן לו לעבוד. עזוב, לא שותפות, אתה לא שותף. תרד מזה. אני אסביר את זה.
אני רוצה שאנחנו נהיה שותפים לבריאה.
אני הופך עכשיו, מה קרה? הופך.
לא, אני... שותפים בבריאה, ביצירת הקסם.
עדיין עובד.
כאילו, כן.
יש משהו, הישות... כשהקדוש ברוך הוא אומר לך, תוותר על התחושה שלך שאתה עושה משהו, אתה מרגיש שהוא הולך לגנוב ממך משהו. אם תנסה את זה רגע, קח 10 דקות בשבוע, תנשום, ותשחרר את הרעיון שאתה מחליט משהו על החיים שלך, אתה תראה כמה זה נעים. תן לי, בהתחלה זה מפחיד, כאילו מה אני כלום, אתה תגלה שאתה משהו גם בלי זה. אחרי זה תלך תעבוד. אבל קודם כל שיהיה לך בנפש את הנקודה הזאת שאתה לא עושה כלום. תכיר פעם אחת את הנקודה הזאת. אחר כך תצא לשבוע שלך, תעבוד הכל. אתה שותף.
זה צריך ללמוד מהיוגה. יש משפט שאום נמה ואומר, שום דבר לא שייך לי.
כן, משהו כזה.
כאילו, אז אני יכול ליהנות מזה, וכל מה שאני מקבל זה מתנה.
הוא בא עוד בכוח התורה, וכל מה שאינו בא מידו של הקדוש ברוך הוא בכוח התורה, היה נחשב לפי מדרגתו וקדושתו כגזל. הוא אומר עכשיו, הוא קורא גזל לא לגנוב גנבות, אלא כל שקל שאני מרוויח ואני לא חווה שהשם נתן לי אותו, מבחינתו זה גזל.
זה כמו כל אוכל שאתה שם בפה בלברך.
הוא אומר, כן, על דרך מה שאמרו, כל הנהנה מהעולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל לקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל.
רק שמברכים בלי להתחשב, בלי לחשוב באמת, כאילו עושים את זה טכנית.
אז מה הוא אומר? בשורה 12 הוא אומר, וזהו מה שאמרו מכאן, שלצדיקים המונם חביב עליהם וכולי, לפי שאין פושטים ידיהם בגזל, היינו בגזל לפי מדרגת קדושתם, שאינו ברור להם שבא מידו של הקדוש ברוך הוא בכוח התורה, שנקרא גזל אצלם, אף שהוא יותר גמור על פי דין.
אני
צריך להקול
אפשר לבחינתי.
הא? עם הפחים הקטנים. אז טוב, יש פה עוד ארוך, אנחנו לא נקרא את זה. בסופו של דבר, מה שהוא אומר, שכדי להגיע למדרגה הזאת, אתה צריך דעת, אתה צריך מוחין, אתה צריך השגה. השגה הזאת שאפשר לקבל אותה בכלל, ואפשר לקבל אותה בשבת, להתגלות עתיקה קדישה. צריך שיתגלה לך משהו. זה לא איזה פטנט, למדתי בשיעור, הבנתי. עכשיו הבנתי מה אני מחפש, איך להשיג אותו, זה השגה רוחנית. השגה רוחנית שמשהו קורה מדרגת עתיק. יש כל מיני מדרגות של גילוי של הקדוש ברוך הוא, מדרגת עתיק מאפשרת לי לבוא במגע עם הממון בלי להסתבך. ועתיקה קדישה, שרנו שבוע שעבר. נאורי ישרי בעתיקה קדישה. בסעודה שלישית, יש. זה מה שאני מחפש בתורה. כי אנחנו שואלים, אז כן לעשות ממון או לא לעשות ממון? זאת לא השאלה. השאלה היא, איך אני משיג את ההשגה הרוחנית שמאפשרת לי לצאת להתעסק עם העולם בלי להסתבך? זאת השאלה. כי הבעיה זה המוחין שלי, הדעת שלי. איך אני תופס את עצמי ואת העולם, כשזה משתנה, אז גם התסבוכת שלי עם הכסף משתנה.
אבל זה לא רק
עם
הכסף, אתה כל הזמן ממקדת את זה סביב הכסף. בעצם, בגדול, באיזשהו מקום, הגאווה שאתה אומר שצריך לברוח ממנה, שאתה חושב שהדברים מגיעים לך, זה לא רק על הכסף.
ברור.
זה גם על
השכל שלך או על ה... נכון, אז הוא דיבר, אם תראי באותו מקור הוא מדבר גם על החוכמה, כן, גם על הדעת שלך, גם על הגבורות שלך. פשוט כסף זה מאוד מאוד מאפיין. יש כמה דברים, כל זה חטא אדם הראשון, הנושא של הישות הלא מבוררת, והוא מתפצל להרבה דברים, בין היתר הסוגיה של הכסף וההצלחה המקצועית ותיקון עולם וכל זה, כן?
זה בולט. לי זה פחות מדבר, אני חייבת להגיד. אנחנו... אמרתי, המון מדברים סביב הכסף, לי זה פחות, לא אומרת שהכסף פחות מדבר, אבל כל השיח הזה זה פחות מדבר אליי, כאילו אתה נורא מנסה לבודד את זה ולנתח הכסף הנקי, לא נקי, לא ידעתי.
טוב, בסדר, אולי לך אין עניין עם זה.
אמרתי ליהודי, לא.
השפטת את הבעיה.
לא, אולי כי אני
שכירה
וזה בכלל לא...
א' ודאי, לא, א' ודאי שמי ששכיר זה פחות מסובך.
כן,
לא. ברור. אבל, יש לזה תסבוכת אחרת. התסבוכת האחרת זה שכשאתה לא פתרת את עניין הכסף, אז זה יוצא מול הבוס. לא פתרת את עניין הכסף, זה יוצא מול הבוס.
מה זאת אומרת?
כי בסוף, מי מביא לך את הכסף? הבוס. אז כשאתה לא
מדבר הבוס או הבוס?
לא, הבוס. יש בוס, בוס גדול. זאת אומרת, שכירים, הצורה שלהם ליחס לא מבורר לכסף, זה שהם שבועים בידיים של הבוס. זה הצורה שזה מתבטא. עצמאים הם בלחץ, הם איזה, אוקיי, בסדר, או שזה. אבל מי ששכיר, אז יש לו סיפורים אחרים שזה קשור לאותו עניין. כי אם יהיה לך ברור שהכסף בא מהידיים של הקדוש ברוך הוא, אתה אף פעם לא תזייף בעבודה ולא תעשה משהו שלא מתאים לך לעשות בגלל שהבוס ביקש. ברגע שאתה חושב שהכסף בא ממנו, אתה מתחיל, הוא יפטר אותי, לא יהיה לי כסף. כן? זה אותו עניין בעצם. הפחד שלנו במרחב הכלכלי, במרחב העסקי, אני לא יודע מה. מה? יכולה להגיד לא.
לא, אני... יש לי
עמוד בעיות,
אבל זה לא.
יופי, בסדר, אז כל אחד איפה שזה, אבל... לא, אז אני מסכים איתך. בכל אופן... לא, אבל בכל אופן... לא, יכול להיות. אני אומר, מה שאת עושה הוא נכון בעיניי, שזה הרחבה לכל עניין. כל עניין שאתה...
זה כן מדבר אליי יותר. כשאתה לוקח את כל הדברים שתומעים לך, שקוראים לך בחיים, ואתה אומר, אני הפסדתי. זה יכולה להתחבר לרעיון הזה יותר וגם הרחבתי
לשם. טוב, נראה לי שזו התחלה טובה על סוגיית...
אמרנו תקצת, אבל לא אמרנו כל כך הרבה.
אני הלכתי לעתיד. מי שרוצה יש לי. זהו, נראה לי בתור ספתח זה טוב.